הרב גיורא, ט' כסלו, הבחירה והידיעה.
אולי זה הדף המקורי שהם תלמים לנו, כן? מה אתה אומר חמוד?
אמרת לי שם שבא שנצח ישראל זה בשורש תורה שבעל
פה. איי!
בגלל התורה שבעל פה.
מדוע עשית זאת?
לא, 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 לא.
תורה שבעל פה יותר שייכת לצד הסגולי של עם ישראל. מצד שהוא עם ישראל. והתורה שבכתב שייכת גם לכל האנושות, היא יותר אוניברסלית. כל התורה היא נשמת האומה. נשמת עם ישראל זה התורה. שני צדדיה, יש פעד אחד שאותו מפני החוץ, אז אחד
שאותו
מפני החוץ.
בזכות התורה.
כל התורה. התורה היא תמיד יחידה, אין באמת הפרדה מהותית. התורה היא תורה.
טוב,
לא שרדו, יש 18 קראים בערך. בדיוק, הם לא שרדו. טוב, חברים. חלק 2 בשיעור ידיעה ובחירה מתחיל ברגע זה, נא לשבת.
מה?
לא, אני הבאתי דפים אמרה קודמת. הבאתי איזה 40 דפים בדעתי, יש פה עכשיו בערך 15 איש.
זה לא התחיל.
לא 15-20, לא נורא. כך שאני לא יודע איפה הדפים נעלמו, אני הבאתי, חילקתי על זה כולם וכולם אינם. יש לי עוד דף אחד לא אחראים. יש לי עוד דף אחד חוץ מהספר, בוא נראה.
שאלה,
תלם עליו? לא, תלם עליו. מה? זה הדף המקורי, תחזירי לי אותו הביתה, לא תחזירי לי אותו הביתה. זה הדף המקורי שאני אצלם ממנו, אוקיי? טוב, יאללה חברים. חבר'ה, לשבת, אנחנו מתחילים לעבוד, חבל על הזמן. חברים תורה, אין לנו זמן להבלים חסרי עצמכם. טוב. נושא זה ידיעה ובחירה, אני חוזר בשתי דקות, חבר'ה, די, נשים את זה בשתי. אני חוזר בשתי דקות על מה שלמדנו בשיעור הקודם. אנחנו בעצם אמורים לגמור את הנושא הזה היום. זה לא נושא מסובך, למרות שהיה שנים שאנשים צריכים שיעור השלמה, אבל לדעתי זה לא נצרך. טוב. אז בואו נגדיר עוד פעם שאלה, בואו נעבור בקיצור על מה שאמרנו בפעם הקודמת, יהיה לנו יותר קל להמשיך. שאלת הידיעה והבחירה מתחילה מהרמב״ם, כמו שקראנו בפעם הקודמת, בהלכות תשובה, שהוא אומר, הרי הקדוש ברוך הוא יודע מה שהיה קודם, שיהיה, ידע שזה יהיה צדיק או רשע, הוא לא ידע וכו'. אם הוא ידע שהוא יהיה צדיק אז הוא לא יכול לחטוא, ואם הוא ידע שהוא יהיה רשע אז הוא חייב לחטוא, אז אם אלה מה אתה מעניש אותו, זה לא יכול להיות. ובסוף אמר הרמב״ם, אין ידיעתו כי ידיעתנו. במילים אחרות, זה שאלה, זה כמו לשאול על עצמותו, אותו דבר אתה שואל על ידיעתו, אז אם אלה אין לך מה לשאול בשלום. אז זה אומר, יש השגת הרייבד שם, בצד שמאל שקראנו אותה, שהרייבד דבר ראשון יורד על הרמב״ם מה שנקרא, ואומר, לא נהג, זה המחבר מנהג החכמים שאין אדם מתחיל בדבריו ולא יודע להשלימו. זאת אומרת, שאלה ואתה לא יודע מה נותן, אז אתה תוציא שתוק. ולכן אומר המרשה, והניח הדבר בקושייה. למה פשוט תשובה ניצחת על זה, טוב הוא לסמוך לנושא תשובה. אז הרייבד נותן פה תשובה, שהוא בעצמו אומר שהיא לא תשובה, אין תשובה ניצחת, אז הוא נותן על זה תשובה טובה. הנכון הוא נותן קצת תשובה, ואני זוכר שבסוף הוא אומר, וכל זה איננו שווה. זאת אומרת, במילים אחרות, התשובה שלי היא תשובה לא טובה.
כמו הרמב״ם.
אבל, מה?
התשובה שלו כמו הרמב״ם.
ממש לא.
הוא רק מסביר מה זה...
ממש לא, לא דומה לך. היית בפעם הקודמת? את תבונותיך אתה מזכיר עכשיו, לא היית, נכון?
שלמת,
לא שלמת טוב, זה החילוק בין לשמוע מטייפ ולהיות באמצע, פשוט לא הבנתי, ממש לא, התשובה שלו היא בכלל לא כמו התשובה של הרמב״ם. בכל מקרה, אז אני עכשיו אסביר. התשובה שלו, אז יש לנו למעשה עד עכשיו שתי תשובות. התשובה הראשונה זה התשובה של הרייבד, שאני תכף אסביר עוד פעם בבדקה מה היא אומר. התשובה השנייה זה התשובה של הרמב״ם, וזה גם הסדר שלהם. התשובה של הרייבד זה התשובה הכי נחותה, מה שנקרא. הוא בעצמו אומר שהיא לא שווה, היא פשוט לא נכונה. התשובה של הרמב״ם היא תשובה נהדרת, וזאת התשובה. אלא מה? לא כיפשו אותו. זאת אומרת, כיפשו אותו היא תשובה לא טובה. אז כל נראה מה התשובה של הרייבד. התשובה של הרייבד זה כמו שאני אומר, תשובה חרדית, מה שנקרא. זה כמו ילד ואבא, אני מזכיר לכם את זה. יש ילד שאבא רוצה לראות מה הוא יעשה, שם לו, מרעיב אותו שלושה ימים, שם לו רימה של שוקולד באמצע החדר, בצורה כזאת שגם אם הוא יאכל קצת, אף אחד לא ישים לב לזה, לא יוכל לדעת את זה, כן, סוגר את כל החנות והדלתות, אומר, טוב, שלום, אני הולך, והילד המסכן מתלבט מאוד מאוד מאוד, בסוף, נו, מה לעשות, אכל חתיכת שוקולד. שבגיצור, אז הנה הרווחנו פה, שמצד אחד לילד הייתה התלבדות מוסרית מאוד גדולה, מצד שני, האבא ידע מראש מה הוא יעשה. אז זאת בדיוק תשובת הרייבד, אני אקראת לכם בפעם הקודם בצורה מסודרת ולהגיד שהוא הסביר את זה שמצד אחד לאדם יש כוח מסוים בשכל, מצד שני יש כוח מסוים ביצר, והקדוש ברוך הוא יודע לעשות את המשקל הנכון ולדעת, הבן אדם הזה עם כוחות הבחירה החופשית שלו הם כאלה וכאלה, אז הוא יכול לעמוד נגיד במה שנקרא יצר הרע מסוג 17B. עכשיו שמת לו 18B, הלך, אין מה לעשות, לא יעזור בכלום. עכשיו זה נכון במידה מסוימת, כי יש הרי גם הגדל, רבי עקיבא, שהתלוצץ בעוברי עבירה, אז בא סטן לזמן לו כאישה, והוא טיפס אחריה לעץ דקל, או עץ דגוז, שזה עץ חלק, והוא היה בטח בן 80. כן? ואז ברגע האחרון, הסטן אמר לו, טוב, דיר בלק, מה שנקרא, פעם באה, אל תחזיק לצחוק על עוברי עבירה. אז זה אומר שגם יש איזו נקודה שגם רבי עקיבא כבר לא עומד ביצרה שלו, אז הנה, כפשט לברי הרייבד. אבל, כמובן, זה לא תשובה טובה. אמרתי לכם בפעם הקודמת, שבתור שיטה שום תשובה אינטואיטיבית לא טובה. כל תשובה שאתה, כמו הילד עם השוקולד, שאתה מבין אותה מה שנקרא, ונראה לך הכל להסתדר, היא כבר לא תשובה טובה בהגדרה, כי אחרת זה לא הייתה שאלה שבר שואלים אותה 4,000 שנה, אם זה היה כזה פשוט. לתת את השאלה של הרייבד, לא צריך להיות הרייבד, זו תשובה הכי פשוטה בעולם. אז מה כולם מסתבכים כל כך עם הבעיה, אם זאת כל התשובה? אז לכן, כל תשובה אינטואיטיבית, כלומר שהיא מובנת בצורה רציונלית פשוטה, היא לא נכונה. והתשובה האמיתית היא לא תשובה אינטואיטיבית, היא תשובה בשכל. זה לא אומר שהיא לא נכונה, היא רק תשובה בשכל, כמו שדברתי ברכות בפעם הקודמת, מה זה נקרא בכלל תשובה אינטואיטיבית או לא אינטואיטיבית, אני לא חוזר על זה, כי אמרתי את זה בפעם הקודמת. אחרי שגמרנו את שתי השיטות האלה, שלכאורה הרייבד אומר תשובה לא נכונה, והרמב"ם אומר תשובה שהיא במידה מסוימת בחלק, שאנחנו מבינים אותה כפשוטה, זה פשוט התחמקות. הוא אומר, אין דיוטו כידיעתנו, יופי. קיצור, מילים אחרות, אין לי תשובה, כמו שהרייבד תפס אותו, ואמר, אמרת, אין לי תשובה, מה אתה רוצה לשאול?
אם הרמב"ם במעוני הבוכים לא מסביר את זה יותר לעומק?
מסביר את זה הרבה יותר לעומק, אבל הוא אומר, בוא נגיד, לפחות הרייבד לא, הוא לא יודע אם היה למורה נבוכים, אבל כיפשוטו, זה לא כיפשוטו שם. זאת אומרת, אתה לא, אין לך שם תשובה בסוף ברורה ופשוטה. מסביר את זה מאוד לעומק שם, כן. אבל תוכן דבריו זה מה שכתוב כאן, כי
הוא אמר, למה הוא נראה כאילו, הוא מסביר שם יותר, אבל
נהדר, מה התשובה שלו שם?
לא הבנתי אותה
לא הבנת, כי הוא לא מסביר יותר מה שפה. נכון, בסדר, הוא מסביר גם הרבה יותר באריכות, וזה סיכוי שאם יתעמק בזה מאוד מאוד, אז נבין עוד כמה תובנות חדשות. אבל זה לא תשובה שאתה יכול ללכת איתה עכשיו למכולת, אתה מבין? טוב, אז אחרי שעברנו את שתי התשובות האלה, התחלנו את התשובה השלישית, שהיא, ראינו את זה על פי הרמת ואלי, ועל פי, מי זה עוד היה שם? צדקת הצדיק, וגם ראינו את זה במדרש רבה. התשובה הזאת אומרת, שאצל הקדוש ברוך הוא אין זמן. ממילא כל השאלה הזאת של הידיעה והבחירה היא שאלה שתלויה בזמן. ממילא שאין לך זמן, אין לך שאלה. ואני הסברתי לכם שזה דווקא לא סברה רעה כל כך כמו שנראה לכם. כי זה תשובה, זה סברה שאפשר להגיד אותה, וזה, עוד פעם, בוא נעשה רגע את החשבון בראש. בוא וגליץ, הקדוש ברוך הוא אין זמן, כי הזמן הוא בעצמו נברא, נכון? אז נכון שאצלך יש אתמול, היום ומחר. זאת אומרת, אתה לא יודע אתמול מה אני אעשה מחר. אבל אם כל הזמן מרוכז בנקודה אחת, אז זה כמו שאתה רואה עכשיו מה קורה, שאני רואה עכשיו מה קורה, ודאי אני יודע מה קורה. אז אם הקדוש ברוך הוא אפשר להגיד שכל הזמן אצלו הוא מרוכז, אין זמן אצלו, זאת אומרת, הכל מרוכז בנקודה אחת, אז הוא יודע כל מה שהיה הווה ויהיה. אז ממילא, זה שהוא יודע זה לא סותר את הבחירה החופשית. והתשובה, איך הסברתי לכם את זה בצורה שתבינו? תראה, בנקודת זמן הזאת, שיש לך בחירה חופשית, ואני גם רואה מה אתה עושה, נכון? אז אין לי בעיה עם זה. הבעיה רק שאתה מכיר את הממד של הזמן. אבל אם אתה לא מכניס את הממד שלנו, אין לנו בעיה, נכון? אני עכשיו מסתכל עליך, אתה עכשיו בוחר בטוב או ברע, אני רואה מה אתה עושה. אז מה הבעיה שלי לדעת את זה? אז אם אתה פורס את כל המציאות בנקודה אחת, הכל ברור. אלא מה, אנחנו לא יכולים לפרוס כל המציאות, זה נכון, אבל זה לא שאלה כל כך קשה כבר. וראינו שלמעשה מה שעכשיו למדנו בתור השיטה השלישית, זה לא נכון, זה ודאי נכון. כי ראינו גם במדרש רבה שאברהם אבינו ניצול בזכות יעקב, שכבר קרה הרבה דורות אחריו, נכון? או שתי דורות אחריו. וראינו, זה מה שהסביר פה הרמת ואלי, שהקדוש ברוך הוא מהפך סיפות להאיטיה עובדה לרעותי, זאת אומרת להביא את המעשה לרצונו של הקדוש ברוך הוא, אפילו מן המאוחר על הקודם. זאת אומרת, קורה עכשיו, אמרתי לך, הסבא שלך קפץ, נברח מהרכבת בגלל שאתה לומד עכשיו תורה. אין שום בעיה, זה קדוש ברוך הוא, אין זמן, אז מה הבעיה? כן, רק אצלנו שרואים את הכל בממד של הזמן. אז עד כאן הייתה התשובה השלישית שלכאורה, תשובה נפלאה, כמו שמישהו התווכח אותי הפעם הקודמת ארוכות אליה, לא זוכר אם זה היה בטח איננו עכשיו. זה היה קופץ עכשיו להמשיך, זה אתה? לא, מישהו זה קופץ להמשיך עכשיו בשיטתו הנלוזה. ברוך השם איננו. אז בכל מקרה, אוקיי, אז זה נכרה, לכאורה נראה תשובה נהדרת, אז איך סתרנו אותה? אמרתי יופי, בסדר, הכל נהדר, אבל אני יש לי שאלה עוד יותר טובה על הממד הזה. האם הקדוש ברוך הוא יגיד לירמיהו הנביא שיגיד לי מה יהיה מחר? מה עשיתי פה? איך מה שנקרא פיצחתי את ההתנגדות האויב? בזה שהכרחתי את הקדוש ברוך הוא לשחק במשחק הביתי שלי, במגרש הביתי שלי, נכון? במגרש שלך אני מבין, אתה צודק, אתה יודע הכל, אבל אתה תגיד לי במגרש שלי אתה יודע הכל. זאת אומרת, האם השם יכול להגיד לירמיהו שיגיד לי מה יהיה מחר? מה אתה, השם יכול או לא יכול? אם הוא לא יכול, אז הוא לא יודע כל מה שישראל, אז הוא לא שואל את כל המציאות וכו', וחזרנו לשאלה לגמרי. אז למעשה אפשר להגיד... הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לי מה יהיה מחר? כן. הסימן שזה חייב להיות מחר. אז איפה הבחירה החופשית שלך? טוב, אז השיטה השלישית אמרנו היא שיטה יפה, חביבה ונחמדה.
נועב, זה מה שרמבן אמרנו, כאילו הוא אמר מה זה הידיעה של הקדוש ברוך הוא לא כהידיעה שלנו. הפירוש הזה. הוא הסביר מה הזמן שלנו, מה הזמן של הקדוש ברוך
הוא. נכון, אז אני חושב שאנחנו נראה תוך כדי תנועה שכל התשובות זה התשובה של הרמבן. רק כל פעם התשובה של הרמבן הולכת ומתרחבת. זה יהיה היתרון בין התשובות, חוץ לתשובה האחרונה של הרמה מפנו, שהיא גם כן התשובת הרמבן רק מתרחבת, אבל שם זה תשובה אמיתית. זאת אומרת, זה באמת תשובה שפחות יושבת לי טוב על הלב, יש סיכוש גם אצלכם תשב, אבל אני כבר מזהיר אותך, האחרונה, אני כבר מזהיר אותך שזה לא תשובה אינטואיטיבית, זה תשובה בשכל, זאת אומרת, אתה...
מה זה? מה זה בין האינטואיטיבית?
אני כבר אמרתי את זה פעם קודמת, אני מוכן
לשחר לדבר
על זה עוד. תשובה אינטואיטיבית זה תשובה שמשתדר עם תפיסת העולם המציאותית הנורמלית שלך. זה לא סותר לך משהו בתפיסת העולם הנורמלית,
זה לא סותר מה,
לדוגמה, ודאי זה סותר, כי אתה לא יכול להבין איך כל הזמן הוא כזו קודה אחת, איך אין עבר עובד ועתיד. אין, האינטואיציה שלך לא יכולה לתפוס את זה, אתה מבין? אתה יכול, שכלית, אתה יכול להבין שבאופן עקרוני זה יכול להיות כך. אבל אתה לא יכול לתפוס, אתה לא מסוגל להבין את זה, כמו שאני לא מסוגל להבין, כמו שאמרתי הבא קודמת, איך שני אנשים נוסעים במרחב, אחד חוזרים לאותה נקודה, אחד זקן ב-20 שנה, זה לא הגיוני פשוט. אז כל הדבר, אני לא יכול להבין איך נראה מרובע עם 8 ממדים. למרות שאין לי בעיה לדעת מה הנפח שלו, הנפח שלו זה A בשמינית, נכון? אבל איך הוא נראה, אני לא, אין לי שום דרך לטפל בזה, האינטואיציה שלי לא תופסת מציאות כזאת, נכון?
מה זה אינטואיציה? מה פירוש המילה?
אינטואיציה, זאת אומרת, אינטואיציה תפיסת עולם, זאת אומרת, זה לא נכנס בתוך תפיסת העולם המרחבית הנורמלית שלך, שכוללת את הזמן והמקום, אתה מבין? זה שאין זמן, זה לא נכנס בעולם האינטואיציה, אתה לא מסוגל לתפוס את זה. התשובה האינטואיטיבית היא תשובה, כמו תשובת הרייבד היא תשובה אינטואיטיבית, אתה מבין? הוא מסביר לך, אתה רואה, הילד חושב שהוא יודע, באמת הוא לא יודע, זה אני מבין, זה נהדר, אני הבנתי הכל, אז זה אומר, זה לא תשובה טובה. הבנת? התשובה לא אינטואיטיבית, זה התשובה שאני אתן בסוף, בשכל, הכל ברור, אבל לא הרווחת כלום לכאורה. כי אתה מחפש תשובה, שאתה יכול למשש אותה. טוב, הלאה. אז למעשה, בדיוק מה שאמרו פה נכון, זה אפילו כתוב לי להגיד את זה, שלמעשה, כל מה שנלמד זה תשובת הרמב״ם, זה מה שיפה בתשובת הרמב״ם, שהיא כן תשובה נכונה. אלא אנחנו הולכים ומנפחים את האין לי דעתו כידיעתנו וכל פעם כוללים עוד מרחב שם בפנים, אתם מבינים? עד שלאט לאט אין לי דעתו כידיעתנו הופך להיות כל כך אמיתי שאנחנו מבינים את הנקודה. בכל מקרה הכל זה תשובת הרמב״ם, אפשר להגיד, במידה מסוימת. הלאה. עכשיו אנחנו עוברים לשיטה הרביעית. השיטה הרביעית, או בואו נחזור רגע. אז השיטה השלישית שעכשיו דיברנו עליה, אני אומרת כמו שאמרתי, בדיוק כמו שיטת הרמב״ם, רק במידה מסוימת התחלנו קצת לדבר על הידיעה האלוהית יותר, אתם מבינים? קודם הבנו בשלב השני אין לי לזרוק את הידיעה, זאת אומרת אין לך שום דרך להבין את הידיעתו, נכון? פה למעשה קיבלנו איזה טיפ, זאת אומרת, באמת אין לי לזרוק את הידיעתו, ומה אין ידיעתו כידיעתנו? במושג זמן. אז עכשיו אנחנו קצת מתחילים להבין איך נראית הידיעה האלוהית, וממילא אנחנו מבינים איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצד אחד ידע את הכל, מצד שני זה לא סותר את הבעיה שזה קרה קודם או אחרי. טוב. אז למעשה זה מה שנעשה בהמשך. אה, השיטה הרביעית. שיטה הרביעית היא למעשה התחלת האמת כבר. אבל לבד היא לא שיטה טובה. אני שלמדתי את זה פעם ברמה מפנו, חשבתי שזאת התשובה, אחרי זה ראיתי שזה לא התשובה, אחרי זה ראיתי שזה רק התחלה של התשובה, אז כן התשובה. אז זה התחלה של התשובה הנכונה, אבל לבד זה לא עומד טוב, כמו שאנחנו רואים בהמשך, למרות שזו תשובה מאוד מאוד יפה. אז למעשה השיטה הרביעית, זה כבר מושג מאוד מאוד רוחני, שפעם מי שלימד אותי את הרעיון הזה זה דווקא אח שלי, כן, שהוא חילוני, והוא בכלל לא חשב על הכיוון הזה, הוא אמר לי פעם, הוא עשה לי פעם, שאל אותי, הוא חשב על משהו, ומה ששיתף אותי בו, אחרי זה ראיתי שמה שהוא אמר זה מושג ברוחנית שנקרא רישא דלאית ידע, רישא דלאית ידע זה מושג בקבלה, זה בדיוק מה שהוא אמר, רק הוא לא ידע שהוא אומר את זה, ועכשיו אני אסביר לכם את הרעיון, מה הוא אמר לי, ואיך זה מתקשר לשאלת הדבר הבחירה, ולמה זה נקרא רישא דלאית ידע, ומה זה קשור לנושא שלנו, יפה. טוב, אז הדבר היא כזאת, כל מימד הוא גדול פי אינסוף מהמימד שקודם לו.
רב שם טוב גפן.
יפה. כל מימד הוא גדול פי אינסוף מהמימד שקודם לו. בוא נסביר את זה. קו זה פשוט אינסוף נקודות, נכון? נקודה זה המימד הראשון. זאת אומרת, זה אין מימד, זה כלום, נכון? קו זה פשוט אינסוף נקודות, נכון? הייתי?
למה, יש סוף נקודות.
אינסוף נקודות.
תצא המון המון פעמים, צריך בסוף קו.
ואם כל אחד תחליק לשתיים, כמה יהיה לך?
סופו של דבר זה עדיין יהיה קו.
נכון, נחלק עוד פעם, כמה יהיה לך? בסוף יש לך אינסוף נקודות. רק אתה לא מבין איך מאינסוף נקודות לא ממשיות יש קו אחד ממשי. זה קושיה מעניינת, אבל היא לא קשורה לנושא. יש אינסוף נקודות שמרכיבות את הקו, נכון? בסדר, זאת אומרת, כל מימד הוא אינסוף פעמים המימד הקודם. הנקודה זה שורש המימדים, היא התחלה. אינסוף נקודות זה קו, נכון? שטח מה זה? זה אינסוף קווים, נכון? מה זה שטח? זה קו, לידו עוד קו, לידו עוד קו, לידו עוד קו. אינסוף פעמים, נכון? גם פה רואים שכל מימד הוא פשוט פי אינסוף המימד הקודם, נכון?
תהיתי
חמוד.
לא כל כך.
תראה, מה מורכב השטח הזה? יש פה קו, יש פה קו, נכון?
מה הכוונה מימד?
מימד זה קו, יש
אחד, אחד זה קו.
מימד אחד זה קו, שני מימדים זה ריבוע, שלוש מימדים זה נפח.
סבבה, אז כל מימד הוא פי.
כל מימד זה פשוט המימד הקודם פי אינסוף.
אבל זה רק מדברים על הצורה, מדברים על החומר, אז בוודאי שיש לזה הגבלה.
לא נכון.
לשולחן. תחלק עד רמת האטום, תגיע.
מה זה רמת? לא, ואת האטום אתה לא יכול לחלק?
הפרוטונים,
גם יכול לחלק. למה אתה לא יכול לחלק? מעולם עוד לא הצליחו לעצור.
מה זה פחות מאלקטרון?
מיני אלקטרון. תת אלקטרון. רבע תת אלקטרון.
רגע רב, לא הבנתי, אז למה זה פי כמה פי אינסוף?
כמה נקודות יש בקו?
אינסוף.
יפה. כמה קווים יש בשטח? כמה קווים יש פה? בשביל בשולחן, כמה קווים יש?
כמה קווים? אינסוף
זה. נכון, כי כל קו אין לו שטח, נכון? אין לו נפח, זאת אומרת, יש לו רק אורך, אבל אין לו רוחב בכלל. קו זה דבר בלי אורך, נכון? יש לו רק רוחב, זאת אומרת, אין לו רוחב, יש לו רק אורך, נכון? מה זה קו? זה הנקודה מפה לפה. אין לו רוחב, יש לו רק אורך, נכון? ממה מורכב השטח? מהמון קווים כאלה, נכון? בסדר, ברור, זה ברור לך. זה ברור.
אם היה רוחב.
אבל אין לו רוחב.
אם היה רוחב,
היה סוף, ברור. כמה סנטימטר יש לשולחן? 50. לכל סנטימטר יש רוחב, אבל לקו אין רוחב. לא מבין.
אבל לשולחן כן יש רוחב.
נכון. גם לקו יש אורך, לנקודה אין אורך.
מה
אין?
מה?
אני
לא הבנתי איפה המימד הקודם.
קו הוא המימד הקודם, זה חד-מימדי וזה דו-מימדי, נכון?
כן.
קו זה חד-מימדי, אין סוף קווים, זה עולם דו-מימדי, נכון? הייתי?
כן.
בסדר, ברור.
אז רגע, למה זה פי כמה מהקודם?
אין סוף.
זה פי
אין סוף פעמים, המימד הקודם. מה זה שטח? זה המון קווים, אתה מסכים? מה זה קו? זה המון נקודות, נכון? מה זה נפח? זה המון שטחים. נכון? יש פה שטח, ועוד שטח, ועוד שטח, ועוד שטח, ועוד שטח, נהיה לך קובייה, נכון?
ככה
וככה. אז מה זה המימד השלישי שזה קובייה? זה המון פעמים, זה אין סוף פעמים המימד השני, זה ברור? ברור או לא? מה כך קשה?
זה ברור. הבנתי שזה אין סוף פעמים, אבל זה כאילו... עוד אין סוף?
עוד אין סוף ואין סוף זה אותו דבר, כמו שאתה מבין. אז זה אין סוף פשוט.
בסדר, זה אין סוף. מה זה פי אין סוף מהקודם?
פי אין סוף מהקודם זה אומר שקו הוא אין סוף נקודות, נכון? זה פשוט המימד הקודם כפול אין סוף, זה נכון? שטח זה המימד הקודם שזה קו, אבל אין סוף פעמים. מסבירים מה אני אומר?
כן.
קובייה זה המימד הזה, זה דו-מימדי, נכון? התחתית, כפול המון המון מיליון פעמים, מיליארד, אין סוף פעם. עד שנהיה לי פתאום נפח, נכון?
נכון, אבל אין דבר כזה אין סוף כפול אין סוף, כאילו זה
אותו... אתה עכשיו מסביר שכל תפיסת המרחב היא לא הגיונית, נכון? אבל ההגדרה היא נכונה, מסכים? הבנתם את זה?
בסופו של דבר קיים משהו.
חבר'ה, אל תחשב תיכנסו לבעיה איך הכל מורכב מנקודות שאין להם ממשות. אז זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא תולה ארץ על בלימה. אז אני לא זוכר מי כותב, אולי המלבי, מה זה בלימה? בלי כלום, בלי ממשות. בלי מה? כל העולם, בנו אין כלום, אין כלום פה. תולה ארץ על בלימה, בלי שום דבר. זה לא בדיחה, זה מה שהרמב"ם מסביר, תולה ארץ על בלימה. כל מה שיש פה הוא כלום, הכל תלוי על אפס, על כלום, ברור, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו, בוא נמשיך קדימה, כי זה לא הנושא, חבר'ה, אנחנו לא נגיע לכלום ככה, מה?
זה אורך, ומה שני זה אורך, ומה זה עומק?
זה נפח, כן, זה עומק. בסדר, ברור שלושת הממדים, יופי, מה זה הממד הרביעי? כולם יודעים.
הזמן.
הזמן. למה הזמן הזה עובד לפי הכלל שלנו? בוא נחשב, רגע, תשתוק שלומי, תן להשיב. למה הזמן בדיוק עובד לפי הכלל שאמרנו עכשיו? זה באמת הממד הרביעי הזמן, כי זה עובד בדיוק לפי הכלל שאמרנו.
נקודה לנקודה.
רק שנייה, תפילו את הראש, לא תפל. כן.
עכשיו החומר נמצא כאן, עכשיו הוא נמצא במקום אחר.
בנקודת זמן אחרת. הוא נמצא בנקודת זמן אחרת, נכון. זאת אומרת, הזמן זה פשוט העולם שלנו כמו שהוא עכשיו, כמו שהוא היה לפני שנייה, כמו שהוא יהיה עוד שנייה, כמו שהיה לפני שתי שנייה, עוד שתי שניות, נכון? זאת אומרת, זה העולם הזה, אבל אין סוף פעמים, נכון? כי העולם הזה כולו נמצא עכשיו בהווה באיזשהו חלקיק זמן, נכון? עוד שנייה אנחנו נמשיך לשבת פה כולנו, כבר עברה שנייה, אנחנו חושבים כולנו אותו עולם בדיוק, רק בחלקיק זמן אחר, נכון? זאת אומרת, מה זה הזמן? זה כל ההוויה, כל המציאות, אבל אין סוף פעמים, נכון? אז זה בדיוק לפי הכלל שאמרנו קודם. לכן, אתה איתי?
כן, הרב
איתן. זה אותו עיקרון. אני יכול להוכיח את זה?
הרב יכול לחזור.
אחר שאני לא הוכיח את זה, כן. אני יכול לחזור על זה. עוד פעם, אמרנו קודם כלל פשוט.
והוא שכל מימד זה פשוט אין סוף פעמים מימד הקודם. זה הכלל הפשוט, ברור.
חבר'ה, אתם איתי? כל מימד זה פשוט אין סוף פעמים המימד שקדמנו. בסדר? אז מה זה אומר קו? זה נקודה במימד הקודם, אין סוף פעמים. שטח זה דו-מימדי, זה קו, אין סוף פעמים. בסדר? עד כאן. אז מה הם קוראים לו המימד הרביעי? זה לא מיקרה שקוראים לו המימד הרביעי.
קל, לרדת.
זה לא מיקרה שקוראים לו המימד הרביעי. אני אוסף את משהו. זה לא מיקרה שקוראים לו הזמן המימד הרביעי, כי זה פשוט העולם שלנו התלת-מימדי, אבל אין סוף פעמים גם כן, נכון? כי זה היה אתמול, זה יהיה מחר, זה נמצא עכשיו. העולם קיים אין סוף זמנים, נכון? אתם איתי?
כן, כן. רק מה הכוונה מימד רביעי?
מימד רביעי זה הזמן, כי זה הגדרה שאמרנו. מה הכוונה? זה הזמן.
מימדים אני מבין, זה באמת מימדים, אבל מה הקשר הזמן?
אתה רואה שזה עובד את הכלל שאמרנו?
כן.
הסימן זה המימד הרביעי.
זה לא פעם אין סוף, הבנתי את זה, אבל למה אתה קורא זה מימד? זה לא מימד.
זה מימד. מימד זה פשוט המימד הקודם אין סוף פעמים, אתה מבין?
מה המימד הקודם של הזמן?
זה הגדרה של המושג מימד, רק
השני. הגדרה של המושג מימד? אין סוף פעמים המימד הקודם?
מה אתה מדמה עולם? לשטח?
מה?
למה אתה מדמה את העולם?
אנחנו באינטואיציה אנחנו תופסים את המקום ואת הזמן, שניהם אנחנו מבינים. העולם שלנו הוא תלת מימדי מבחינתנו, נכון?
הוא כאילו הנפח זה...
כן, אנחנו חיים בעולם תלת מימדי, ככה נראה לי, אני יודע.
והזמן הוא מכפיל את הנפח כל פעם.
כן. אז לכן הזמן זה הממד הרביעי, ברור העיקרון.
לא הבנתי למה הזמן, למה יש לנו מלא עולמות כביכול.
כי עכשיו אנחנו קיימים כולם באפס זמן הזה. נכון. עוד שנייה גם כן העולם הזה יהיה אותו דבר. נכון. לפני שנייה הוא גם כן היה.
לא קיימים במה שהיה קודם.
אין סוף פעמים אחורה. כמה פעמים העולם קיים במיליון שנה האחרונה?
לא יודעת, זה משתנה אבל.
כמה נקודות זמן היה?
שנייה.
אין סוף, נכון? זאת אומרת, הזמן, העולם הזה, עם הנפח שלו, יש פה אין סוף פעמים שהוא קיים. אז זה מימד הדבר.
זה משתנה אבל.
רק שנייה, אז מה זה משנה?
למה הזמן מחזיק את החומר?
יש חוק שימור החומר, מה שמשתנה זה רק הסידור של החומר, כמו שהסברתי לכם פעם שאף פעם לא מנקים, שמת לב לזה? מעברית הלכלוך ממקום למקום, אבל אף פעם לא מנקים באמת, נכון? יש חוק שימור החומר, הכל נמצא כל הזמן, רק פעם הוא נמצא פה, פעם הוא נמצא פה.
לא יותר
אומר
שאין יותר, הזמן לא מכפיל את הכמות.
לא מכפיל, גם הקו לא, הנפח לא מכפיל את הכמות, זה לוקח את הקווים שקיימים. מסתדר אותם אחרת, נכון? אוקיי, ברור העיקרון. חבר'ה, נו, זה רק ההתחלה, זה החלק הפשוט.
רוצים בחור שחור.
אבל הרב, מה אתם מסתבכים על הדבר הפשוט הזה? הבינו שם.
מה המימד הקודם של הזמן?
הנפח. העולם שלנו, תלת מימדי. אתה תלת מימדי, נכון? אתה היית גם אתמול, גם תהיה מחר וגם אתה נמצא היום, נכון? אז אתה נמצא אינסוף פעמים. בסדר, ברור. יופי, עכשיו מה זה המימד החמישי לפי זה? זה החידוש של החמישי. מה זה המימד החמישי? להפעיל את הראש, לא, אם גם אתה יודע, תשתוק. תפעילו את הראש.
המקום?
לפי העיקרון הזה, לפי העיקרון הזה, תסבירו לי מה זה הממד החמישי. שזה מושג ברוחני. וזה מה שראיתי בסנשים, זה לפתור עם זה דעת הידיעה והבחירה, אבל זה לא מספיק טוב, צריך להוסיף לזה משהו.
בטח משהו מה?
רגע, תחשוב קודם, נכון? תחשבו, לפי העיקרון הזה, הרי למדנו עכשיו עיקרון, ראינו איך זה עובד גם על הנפח וגם על הזמן. לפי העיקרון הזה, מה זה הממד החמישי?
שאין זמן.
מה זה נשמע?
כמו שאמרנו בתשובה שלישית.
למה שלא יהיה זמן? מה הקשר? מה זה אין זמן? מה הקשר בין זה? אין זמן זה אין סוף פעמים זמן. אתם הבנתם שהמימד הבא גם כן אמור להיות אין סוף פעמים מהמימד הקודם? רק שנייה, שאין למה שמדבר. רגע, רק שנייה. אתם מבינים שהמימד הבא אמור להתנהג כמו המימדים הקודמים? אז זה לא סתם לזרוק אין זמן. מה הקשר בין זמן?
יש הרבה זמנים.
כן, מה עכשיו רצית להגיד?
זה מה שאמרתי עכשיו, שיש הרבה זמנים
כמעט. כן, איך יש הרבה שעונים?
יש הרבה שעונים. לא, לא, בואו, לא יודע.
עכשיו תגיד לי, מה זה? זה תשובה מאוד פשוטה דרך אגב, זה לא תשובה מסובכת בכלל. זה לא משהו מבולפל ורוחני, רק צריך להפעיל את המוח, מה שיש לכם בעיה עם זה כנראה.
נשמה?
נשמה? שבת!
לא,
נשמה,
נשמה.
נשמה, למה? נשמה זה אין סוף פעמים זמן. לפי הכלל שאמרתי שהיום מורכב. וורט נאה, על מה שקרה, אבל זה תראות בעולם החילוני גם להבין את זה, לא משהו, לא מילים בפרסי, אתה מבין? תסביר לי משהו ברור, זה תשובה ברורה, זה לא משהו כזה, זה לא איזה משהו מתפלסף, כן, הימד החמישי זה אור השם המופיע בהוויה ביום חמישי בשלוש בצהריים שעוזים ואומרים שני עכברים את הכביש. זה התשובה, זה לא משהו כזה, זה תשובה פשוטה.
נראה המגמה, בנקודת זמן מסוימת, אתה לא יכול לזהות שום מגמה, שום דבר, אבל כשאתה לוקח את כל הזמן ברצף, אתה רואה כיוון, מגמה כלשהי.
סליחה, זה פשוט כל הזמן ברצף, מה שאומר. זה לא אין סוף פעמים הזמן, זה פשוט כל הזמן ברצף. כן. תחשבו, מותר לכם לחשוב זכותכם? תפעילו את הראש. אם לא תדעו, אני אגיד לכם, אבל... נדמה לי שהיה איזה שנה שמישהו אפילו ידע. זה לא כזה מסובך. כשראו את התשובה, אתם תעלבו שלא חשבתם בזה לבד. לא אמרתי. מה, אתה לוחש שנראה את התשובה, צבי? נחש ביטות. ככה אתה צריך בקורסינים, אתה חושב? אני צריך לסבן שלא יתפסו אותך, זה העיקרון. כל מה שלא תפסו אותך, תעשה מה שאתה רוצה. העיקר שלא יתפסו אותך. כן. אני אגיד לכם, מה שעצוב. רמס. יש איזה קרניים. זה ממש שובה פשוטה, באמת. טוב, לא, להגיד לכם את זה,
אבל... תור השם מופיע בהוויה ביום חמש.
זה מאוד פשוט. זה פשוט כל האפשרויות שהיו יכולות להיות. מבינים? הרי הקב"ה ברא... זה מאוד פשוט. תקשיבו רגע, זה מאוד פשוט. באמת זה פשוט. זה תשובה פשוטה, באמת. לא בגלל שאני אומר באמת. תחשבו, תראו, זה תשובה פשוטה. תראו, השם הרי היה יכול לברוא את העולם בכל האפשרויות. נכון? היה יכול להיות שבן אדם לא יהיה שתי אוזניים, אלא שמונה ואף שלו יהיה במצח, נכון? לא היה, השם לא היה חייב לברוא את האדם בדיוק כזה עם שתי רגליים שגר על כדור הארץ שיש בו אוקיינוס, נכון? כל האפשרויות פתוחות, אתם מבינים מה אני אומר?
כן.
אם הוא החליט לברוא את העולם, יש את כל האפשרויות בעולם, נכון? כן. אז כל האפשרויות האלה זה מימד החמישי, זאת אומרת כל מה שהיה יכול להיות, עכשיו בכל עולם כזה, זה כמו כל העולם, ברור השם, בתקופה המודרנית יש מספיק סרטים כאלה שאתה יכול, שאנשים יבינו את זה, זה כמו שהמציאו את העולמות המקבילים, נכון?
כן.
שמעתם על זה בכל הסרטים, כל המדע בדיוני?
כן.
אז זה לא מה, זאת אומרת, אין סוף עולמות אפשריים, נכון? שאתה נמצא באחד מתוך עולמות אפשריים, אז בכל העולם יש גם את הזמן שלו, נכון? אז זה בדיוק עובד לפי הכלל שאמרנו קודם, זה פשוט העולם שלנו עם הזמן שלו, אבל באין סוף אפשרויות, נכון? אז זה הממד הקודם כפול אין סוף.
זה קשור למה שאמרנו בזה סדר התפילה?
לא. אני לא יודע מה אתה מצוון, אבל התשובה לא.
העולמות כאילו.
לא, ממש לא, זה לא קשור, כל אלה בעולם שלנו. אבל יכול להיות עוד עולמות, לא, התשובה לא. לא, 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 זה לא, זה כבר בתוך העולם שלנו.
לא הבנתי, לא, זה היה משהו בשביל העולם שלנו.
מעל האצילות, זה נכון, לא דיבר מאיפה מעל האצילות. עוד פעם אני אסביר, חבר'ה, להירגע, אני מסביר עוד פעם, את התשובה המאוד פשוטה הזאת. תראו, אמרנו שכל עולם הוא פשוט אין סוף פעמים, כל מימד הוא אין סוף פעמים במימד הקודם, נכון? אז מה זה אין סוף פעמים זמן? זה אומר, הזמן... כמו שהוא, העולם עם הזמן כמו שהוא היום, זה אפשרות אחת, נכון? עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, שלחתולים יש קרניים. אז היה עוד פעם עולם שלם שמתחיל לפני במפץ הגדול ונגמר, לא יודע, אחרי שיבוא המשיח, רק שם היה חתולים עם קרניים, אז זה אפשרות שנייה, נכון? אפשרות שלישית, זה שהשם היה בורא עולם שבו גם הכלבים מהקרניים. בוא נמשיך וכן הלאה.
אבל במקביל...
יש אין סוף אפשרויות, שהעולם הזה היה מתחיל, לא במפץ הגדול, יש לי עולם בכלל שהיה מתחיל במפץ הקטן. זה כל אפשרויות שהשם היה יכול ליצור, רק שנייה,
שבכל אחד מהם היה את הסדר זמנים שלו, נכון? סימן שהעולם שלנו עם הסדר זמנים שלו, הוא יכול להופיע אין סוף אפשרויות, נכון? רק אנחנו חיים באחד מתוך אפשרויות, מבינים מה אני אומר? אז זה מושג שנקרא ריש הדלוית ידע. זה בדיוק הראש שלא ידוע, זאת אומרת, הנקודה שבה כל האפשרויות קיימות, אתם מבינים? זה מושג ברוחנית, שהוא לפני העולמות שדיברנו בתפילה, אתם מבינים? כבר העולמות שדיברנו בתפילה, כבר אחרי שקבענו מתוך כל העולמות עולם אחד, מבין מה אני אומר?
כן. יופי. אבל זה לא קשור אלינו. כאילו, זה כבר עולמות אחרים
שלא... לא, זה עולמות שהיו יכולים להיות ולא היו. אתה מבין?
לא, אבל...
למה אתה לא מבין? זה מאוד פשוט. השם היה יכול לעשות שעכשיו ה-MP הזה יהיה ככה, נכון? אבל באמת הוא ככה. עכשיו, האפשרות הזאת היא הייתה יכולה להיות, רק היא לא קיימת אצלך בעולם שלך. אתה שואל אם יש עוד עולמות אחרים? לא יודע. אבל האפשרות, יש אין סוף אפשרויות שה-MP הזה היה יכול להיות מונח בו, נכון? עכשיו, בסוף זה התגבש לאפשרות אחת, אבל עדיין יש אין סוף אפשרויות, מבין?
אני אסביר לך, נגיד, הזמן הוא מכפיל את כל העולם שלנו, ובסוף אין סוף פעמים.
נכון.
העולם שלנו. עכשיו, השלב הבא זה מכפיל את כל המערכת הזאת.
אין סוף מערכות. נכון.
אז איך זה קשור אלינו? זה לא, זה כאילו בסדר.
גם הזמן לא קשור אלינו, מה שהיה לפני מיליארד שנה קשור אליי.
זה עוד בעולם
שלנו. גם המקום לא קשור אלינו, אני קשור לירושלים עכשיו, אני פה. אתה לא נמצא בכל הממדים אף פעם. אתה תמצא בחלק מהמציאות, אז מה? גם אתה חלק מהמציאות של הזמן, חלק מהמציאות של האפשרויות, זה לא משנה. כן, ברור העיקרון הזה.
איך קוראים לממד הזה?
ממד החמישי. רשת לא הייתי יודע, זה לא התקדנו של הממד החמישי, אני חיברתי את זה, כי פתאום נזכר זה, זה מושג של המציאות.
זה מה שאתה שאל אותו?
כן, הוא אמר לי מה זה הממד החמישי, זו הייתה השאלה שלו. הוא הסביר לי את מה שהסברת לכם לממדים, הוא אמר לי טוב, זה הממד הרי, מה זה הממד החמישי, אני לא זוכר אם ידעתי אפילו. אחרי זה אתה תפס לי, זה מושג רוחני שם.
מה נשאר, מה אמרת? מושג הזה משפט הזה?
ראשת לא הייתי לה.
מה זה, מה הכוונה?
ראש שלא נודע. מושג ברוחנית, שאומר, הנקודה, זה מושג הרבה יותר שמן ממה שאני אומר, אבל הנקודה פשוטה, זה אומר, הראש שממנו נובעות כל האפשרויות. הראש תמיד ההתחלה.
כאילו זה משהו.
ההתחלה שממנה מפריעות כל האפשרויות, אי אפשר לדעת שמה האפשרות שהתגבש.
כל רגע, אבל גם...
שהממד החמישי בעצם קשור אליו, כאילו?
סליחה? לא, זה לא קשור לקשור או לא קשור, זה שני שמות לאותו דבר, אני חושב. רק דרך הממד החמישי יותר קל לי להסביר לך את הרעיון הזה. מבין? כן, מה?
אז כל רגע הוא ריש הדלוית ידע, כי כל רגע יכולים להיות אין סוף אפשרויות.
כי כל העולמות, כמו שהוא הזכיר בשיעור התפילה, מופיעים כל הזמן. עכשיו, נחזור לענייננו, די, נו, מה? את הזמן, הבנת? אתה מסכים איתי שבנקודת זמן הזאת, היה יכול להיות שהכיפה שלך תהיה גם פה וגם בצד השני? זה שתי אפשרויות. היה יכול להיות שגם תהיה בצד שלישי. היה יכול להיות שתחלף איתו במקום. יש אינסוף אפשרויות כאלה. סימן שזה הזמן שלך, אבל עם אינסוף אפשרויות. זה אינסוף פעמים, אז מה? לא מבין?
יש מימד שישי?
לא יודע,
אני רוצה להחזיר לו אבל.
אני בטוח שיש, יש אינסוף אין בדיוק.
זה חוזר על
עצמו. לא, אף אחד מהקודמים לא חזר על עצמו. זה לא אמור
לחזור.
אני לא יודע איך זה נראה, רק שאני מדבר איתו. חבר'ה, אני אפשר לדבר איתו. עושה עוד ניסיון.
אבל נתת
לי... סביב של האפשרויות.
זה גם הוא לסופי.
גם אין עוד זמנים. אנחנו נמצאים בהווה, מה שהיה מת ומה שיהיה עוד לא היה. נכון? אבל יש אין סוף זמנים שיכולים, שהיו ויהיו, נכון? אתה נמצא על ציר אחר, אתה נמצא באין סוף עולמות, אתה נמצא באחד מהם, נכון? אין הבדל. טוב, חבר'ה, אני רוצה להמשיך. נו, אחרון ואני ממשיך.
למה אני צריך להגיד שיש עוד הרבה עולמות? כאילו, הגיוני
שאני צריך להגיד שהזמן... לא אמרתי שיש עוד הרבה עולמות, אמרתי שיכולים להיות הרבה
עולמות. מה המימד הזה?
המימד הזה זה אומר שהעולם הזה שאתה נמצא בו הוא אחד מתוך אין סוף אפשרויות שהוא יכול להיות.
אבל אין לו
א', אתה לא יודע, וב', זה לא משנה. גם בזמן אני נמצא עכשיו בנקודה שהיא לא לפני ולא אחרי. תמיד גם הנקודה היא לא קיימת, היא רק נקודה אחת.
אני יודע שהיה זמן.
אתה חושב שהיה זמן, אתה מדמיין שהיה זמן. אני אומר, גם היה אפשרויות. טוב, חבר'ה, אני ממשיך. חבר'ה, אני ממשיך. טוב. עכשיו, בוא נחזור לשאלת הידיעה הבחירה. לפי ההיגיון הזה, לכאורה, מה התשובה? בשעת הזה בחירה. תשובה, כל האפשרויות קיימות כל הזמן. אומרת, חבר'ה תשתקו. זאת אומרת, לכל מה שתעשה כבר הקדוש ברוך הוא הכין עולם. אז ממילא, זה לא במובן הזה שהכל צפוי, במובן הזה שהשם עכשיו משנה את המציאות לאור מה שאתה בוחר. אלא כל מה שאתה בוחר, אתה פשוט עובר לעולם המתאים. אתה פשוט עובר, בוחר לעבור בין העולמות. אז ממילא, הקדוש ברוך הוא מכיר את כל האפשרויות.
קדוש ברוך הוא כבר, מה שקרה, יצא דאטה אפשרית לכל מה שאתה עושה. דאטה אפשרית דרך פעולה אפשרית של האויב. בסדר? זאת אומרת, אם אתה עכשיו תרים את היד לפה, אז אתה תעבור לעולם X. תרים את היד לפה, תעבור לעולם Y. הכל קיים. אז ממילא, כל האפשרויות, הקדוש ברוך הוא לא צריך לחדש עכשיו איזשהו שינוי. רגע, תשתקו. לא צריך לחדש עכשיו איזה שינוי בעולם. זאת אומרת, אם אתה רואה דוגמה של מחר בסופר, שאלה, אם הקדוש ברוך הוא יודע או לא יודע שאני אקנוב אחר, אם אני אגנוב בסופר, אז אני אעבור לעולם מספר 17,847. אם אני לא אגנוב, אני אעבור לעולם אחר. יוצא מזה שכל האפשרויות קיימות כל הזמן. אז גם התגובה למה שאני אעשה קיימת כל הזמן. אז אם אלה זה לא כמו שנראה שהשם משנה משהו, אלא כל האפשרויות קיימות כל הזמן.
לא, הוא עשה את זה על פי זה שאתה תעשה את זה.
לא, כי גם הייתי עושה משהו אחר, אז היה משהו אחר.
כן, הוא עשה הכל על פי...
נכון, הוא עשה את כל האפשרויות. השם פשוט בנה מראש את כל האפשרויות שיכולות להיות. אז אם אלה זה לא קשור בכלל לידיעה ובחירה, זאת אומרת, הכל... זה כמו שתראו, אם אני נלחץ על הכפתור הזה, זה ינגן. נלחץ על הכפתור הזה, זה יהיה שיר. אז זה לא, נכון, זה התשובה, אמרתי. לכן זה לא תשובה מושלמת, זה התחלה של התשובה הבאה.
בריחה מהקטע של העניין, מדלגים כאילו.
אז בואו ננתח את התשובה היפה הזאת ונראה למה היא נכונה או לא נכונה.
רק זה, נפל את הרב לבנתי. לא אמרתי, כי אני חי בעולם, נגיד, אני חצאתי והוא עשה טוב.
אז הוא...
אז הוא עולמות עירוני, איך עולמות זה?
כן, אבל העולמות מתחברים. זאת אומרת, אצלך קורה א' וצלך קורה ב', אבל הכל הקדוש הוא כבר הכין מראש.
אבל אמרו שזה עולם אחד, זה...
כן, אני אומר עולם טוב. אני מסביר עוד פעם, הכוונה שכל הווריאנט... יש עולם חדש שהוא קומבינציה של שני הפעולות שלכם. אתה מבין? עכשיו, מספר הקומבינציות הוא סופי. כי מספר הפרטים הוא סופי. אז הקדוש הוא הכין מראש את כל הקומבינציות, וגם אמרו.
נגיד
מספר
קומבינציות, בגלל שמספר הפרטים בעולם
הסופי. מה הקשר? הפעולות שאני יכול לעשות הוא אינסופי.
לא,
אתה יכול להפעיל, אבל אני יכול להעתיד לכאן או לכאן או לכל מקום בין לבין, שזה כבר אינסוף.
נכון, אבל הווריאציה שלך, אתה לא יכול למשל לגעת עכשיו במישהו באמריקה. מספר הפעולות שלך הוא סופי. היכולות שלך לעשות פעולות הוא סופי.
מוגבל, הוא לא סופי.
מוגבל זה סופי, סליחה.
לא נכון, אם אני יכול, כמו שאמרתי, אם אני יכול לשים את היד פה או פה או כל מקום בין לבין, אתה מסכים שזה אינסוף?
אבל גם מספר עולמות שמוכנים הוא אינסוף.
בסדר, אין בעיה, אבל לא
סופי. זה סוף קומבינציה.
אבל זו תשובה שכאילו היא יותר יורדת למטה, אבל כשאתה עולה עוד, נגיד, אתה מגיע הקדוש ברוך הוא, הוא יודע הכל, הוא רואה הכל. אתה אומר הוא הכין הכל, זה הלך.
לא
משנה.
הסברתי למה...
כאילו הלך.
הסברתי למה... נכון, הסברתי שזה לא סותר את הנהגת השם בעולם. נכון. גם אם תגיד שהוא הלך, לא השתנה כלום פה. כי הידיעה שלו כוללת את כל האפשרות שיכולות להיות, אז מילא, מה שלא יקרה, הוא כבר ידע.
אבל אתה מוציא את עצמו מהעולם, אם נגיד, אם אתה אומר, טוב, עכשיו נחזור לקדוש ברוך הוא, אז כן, הוא עדיין יודע מה אתה אומר לעשות. זה לא אומר, הוא עשה איזה משהו מדעי כזה, אתה יכול לומר, זה משהו כאילו שמראה...
תראו, זה לא תשובה מושלמת, זה להיות ערבית. למעשה, אפשר להגיד שזה בדיוק עם הממדים שאמרנו קודם, זה פשוט תשובה קודמת, אבל הרבה יותר שמנה. פשוט הרחבנו עוד את מושג הידיעה. קודם תפסנו את הידיעה בתור... בתשובה השנייה לא הבנו בכלל מה זה הידיעה. בתשובה השלישית אמרנו, הידיעה האלוהית היא מעל הזמן. עכשיו אנחנו רואים, הידיעה האלוהית היא מעל הזמן וכל האפשרויות. זאת אומרת, כללנו את כל הווריאציות האפשריות. אז ממילא לכאורה, הגדלנו את הידיעה האלוהית בצורה מאוד 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 שמנה, אבל לא הרווחנו שום דבר בכל זה. בסופו של דבר, כי אני עדיין שואל, השקדוש ברוך הוא יודע, לפני שבראת העולם, איזה מכל העולמות אני אגיע. ואז ממילא לא הרווחנו שום דבר בדבר הזה, לכאורה, אבל אמרתי, זה כבר בסיס של התשובה האמיתית, כמו שאנחנו נראה בהמשך. בסדר? זה כבר בסיס של התשובה האמיתית. יפה. עכשיו...
מי התשובה הזאת?
התשובה הזאת התשובה הרביעית, ששמה אין סוף עולמות.
מי הביא אותה?
מי הביא אותה? מהרמה מפנו, בתור חלק מהתשובה הגדולה. אבל אז לא הבנתי, דרך לא הבנתי את חלק מהתשובה הגדולה, הבנתי את התשובה של
נפה. איפה זה ב...
איפה זה? אנחנו עכשיו הולכים לקרוא בדיוק את הנקודה הזאת.
עכשיו
יותר רק שלו. עכשיו זה התחלת התשובה החמישית, שזה כבר עשרה מאמרות. בואו נראה איך אנחנו בעשרה מאמרות, אולי נקרא בכלל ופרט. שש, מה זה שש? בואו נראה מה כתב כאן בו שש. בואו נראה איפה אנחנו קוראים פה, אני אשתגע את זה. שרה מאמרות, מה כתבתי לי כאן
לספקל?
לקרוא רמה כלל ופרט, יפה. בואו נקרא ברמה מפנו. זה ספר עשרה מאמרות של רמה מפנו, יש כתוב שבע, בסדר? גם שבע, גם שש וגם שתיים, זה הרמה מפנו.
גם שבע?
בספר עשרה מאמרות.
שתיים, שש, שבע.
הרמה מפנו זה
אין, מה? שתיים, שש, שבע. מים. רמה.
רמה, ריש ממין, רבים משה, רבים מנחם עזריה מפנו. פנו זה עיר באיטליה, לא כמו כמוני מבולבלים, שחזרו קראו לו מר מפנו. הוא היה, אז קראו לו מפנו. פנו זה עיר באיטליה.
2-6 ו?
2-6 ו...
7.
מה עושים משבע?
לא, זה אחד.
לא, זה 6-7.
אחד.
2. אחד זה הרמב"ם. זה צריך להיות מספר אחר, זה נחמד. יש לי מספור אחר, שכה אתם צודקים, זה מספור אחר, זה בגלל שלא השארתם לי דפים. לא, יש חלק עם דפים כאלה, חלק עם דפים כאלה לדעתי. נכון, 2, יש גם פה 6 ו-7.
כן, אבל יש גם 1.
בסדר, יש גם 1?
יש גם
2, 1. יש 2, 1 ו-2. יש, סנר, זה כדי לחיבר לי פה דפים של הזויקים, יפה. אז בואו ניקח את 1. אני יודע רביעית, יפה.
אז
גם אחד? לא, הוא גם שייך, יאללה חבר'ה בוא נקרא את אחד. אני לא יודע איזה דפים חילקתי לכם, כי זה דפים מכמה שנים, לא רציתי לצלם עוד פעם, שמרתי דפים מכמה שנים.
פשוט מצולם פעמיים כאילו.
אוקיי, מצולם פעמיים, אז בוא נקרא את אחד, יפה, אתם צודקים, בוא נקרא את אחד. זה הדף שיש לכם, נכון?
שבע.
בוא נקרא את אחד. כלל ופרט, רואים? הנה הכתר כלל והתפארת פרט. לא משנה מה זה עכשיו. זה מקום שיש לו מאמר המידות, שהוא מסביר את י"ג מידות של רבי ישמעאל ברוחני. הוא מסביר את המידה של כלל ופרט. עכשיו בואו נתחיל לקרוא משורה שלישית. אם כן אין ברצון אלא מה שבדעת, עכשיו אני קורא לאט, ממה שידענו שהרצון העליון חפץ בחירת האדם על כל המעשה, מבואר נגלה שבחירת האדם היא בפני הידיעה העליונה, שאי אפשר בחוק הדעת להכחיש הרצון. תכף אני אסביר הכל בעברית שלנו. ולמדנו שאין דעת לעמוד על אמיתת התורה, אלא בשיבוש חכמים הדעת תבוטי השלום מן הקודם אל המאוחר. והלמד למפרע מקשה ליבונו ויפרע, אני ממש אתם מבינים מה כתוב, ליבו ויברון הספקות ואוהל דרך הזרותי בפניו. טוב, אני אגיד לכם מה כתוב כאן, אני אגיד לכם במילים שלי מה כתוב כאן. בואו נצטרך טיפה קדימה ונראה שהוא מתייחס לשאלה הזאת. ואין לספק, זה בין ד' ל-ה'. ואין לספק בידיעתו התברך את העתידות. הכוונה לא אמור להיות לספק בזה שהשם יודע את העתיד. והיה איפה בחירת האדם במצוות התורה והזרותי. אז הוא אומר, אל תסתפק בשאלת הידיעה והבחירה. ועיניו הרואות שאין תרופה למחלה, ושב תשקדו בתירוציהם. מכל התירוצים, כמו שהסברתי, הם לא נכונים, זולתי הרמב״ם בספר המדע. שזה אמרתי, אין לי זו כידיעתנו. כי טוב פתר לעצמו. מה זה כתוב פתר לעצמו? הרמב״ם לעצמו, על התשובה הצויית, אף אחד לא מבין אותה. וטוב פתר לעצמו. שאין ידיעת האל, התברך כי ידיעתנו, ממחר התירוצים, למי שנכנס לחקירה זו בדרך הספק. אז הוא אומר, כל הכבוד לרמב״ם, התשובה של היחידה אני אסביר את זה שיש, אפשר לענות זה מלמטה למעלה וממעלה למטה, זה מה שהוא מסביר. התשובות שבאות מתוך העולם, כלומר מלמטה למעלה, אין אף תשובה טובה כמו שהסברתי לכם. התשובה היחידה שבאה משהו זה תשובת הרמב״ם, הוא אומר, אבל הוא היחיד שמבין אותה. אז ממילא אין אף תשובה טובה באמת בכיוון הזה, בוא נקרא עוד פעם. ושם שקדו בתירוצים, זולתי הרמב״ם עושה בוודא, כי טוב פתר לעצמו, זאת אומרת, הוא נתן לעצמו תשובה נהדרת. שאין ידיעת האל כידיעתנו, והוא מבחר על תירוצים למי שנכנס בחקירה הזאת מדרך הספק. ואת, אם אתה עובד בצורה לוגית, אין שום תירוץ אחר, זה מה שאני מסביר לך. וכל התירוצים כמו של הריידבד לא שווים כלום. אמנם, ואין תפיסה עליו ממה שיצגו הריידבד, זאת אומרת, אל תתחיל עכשיו להגיד שהריידבד לא בסדר, שלא היה לעורר, אני באמצע שיעור, שלא היה לעורר הספק, כי עכשיו הוא נותן תירוץ לרמב״ם נגד הריידבד. כי אמנם מהפסד הדעות שהיה בזמנו אצל רבים בני עמנו, כי זה מוכח באיגרת תימן אשר לא משך חיבוריו, הוכח לו את הספר, הרבה דבורים קוראים לשכל, יספיקו לפי שיטת הנבוכים ההם על אסור ממוקשי מוות. אז הוא נותן תירוץ לרמב״ם. מה התירוץ שהוא נותן לרמב״ם נגד הרייבד? הוא אומר, זה שהרמב״ם כתב את זה, הרי הרייבד אמר, מה אתה מזמן פה עכשיו שאלה, אתה לא יכול לנו לשתוק. זה אומר, היה שם הרבה מבולבלים עם השאלה הזאת, אז הוא נתן תשובה, הוא השתיק אותם עם התשובה שלו, בשביל להציל אותם. זאת אומרת, המחלוקת בינו לרייבד זה במציאות. לפי הרייבד, אף אחד לא חשב על זה, עכשיו זה מבלבל אותם, והרייבד אמר, כולם חשבו על זה, אז לפחות אני זרוק להם איזה עצר, תבינים? כל מקרה לענייננו. וגם, הנה יותר הוכחה שמה שהבנתי את הרייבד זה נכון, וגם הרייבד המתיק עלינו ומצא בעור הספק ההוא, והודה שכל זה איננו שובק בדרך המחקר. אז הוא אומר, הרייבד בעצמו הודה שמה שהוא אומר בדרך המחקר זה לא תשובה אמיתית, ויותר מהם הבני ייזהר, אני לא יודע למי להיזהר, זה ממש אנשים שמתו מזמן כבר. ייזהר לא תובל לבן גרשון ולא תשמע לבן אליה אסיה ולא זולתם מתעללים ממתת שקר. כי זו כנראה כאלה שימצאו תשובות חרדיות בזמנו. אז אני לא יודע כבר, אני לא יודע מי הם כבר, אבל הוא... אל תקשיב לתקשיב האלה. אך האמת לעולם עומדת. עכשיו הוא מגיע לאמת סוף סוף. אחת אלי אימד בריי לילדתה. זאת האמת. שאם אין בחירה ביד האדם, פסיקרי של וימותו, ואם כן, אין שבח לאל יתברך בידיעת מעשיו. כי אפילו איש רש ויקלי יודע מה שיעשה חברות ביותו כפוף ונכנע לרצונו משועבד למאמרו. עד כאן הוא בא להסביר את המסמר האחרון בארון המתים של התירוצים הישנים. הוא אומר, כל התירוצים האלה שמסבירים שבסוף האדם הוא כן מוכרח, זה לא תירוץ רציני, הוא אומר, זה מה שהוא אומר, אפילו הכי טיפש יודע מה החבר שלו יעשה, והוא מכריח אותו, אז מה החידוש בזה שהשם יודע? אתה מתפאר בידיעת השם בזה שהשם מכריח אותך, כמו שמעשן עם השוקולד והאבא, נכון? אז הוא מכריח אותך בצורה עמומית, אבל בסוף הוא הכריח אותך, אז איזה גדולה אלוהית יש בזה שאתה מצליח להכריח מישהו לעשות משהו שהוא חייב לעשות אותו, שאתה יודע מה הוא יעשה אחרי שהכרחת אותו, זה לא חידוש. עכשיו נראה את התשובה. כן. הוא הדבר אשר אמרנו, שאני אומר, מזה הוא התחיל, שבחירת האדם היא מתנאי הידיעה העליונה, ומשלימי גדריה, כמו שנדבר בדעה החמישית והשישית, ומלכות שמיים היא בית הבחירה לעשות כרצון איש ואיש בבית שבילים שתחתיה, והיינו דתנים על הכל צפוי, שהידיעה צופייה הליכות הבחירה ולא זולת, לפיכך לא קטן הכל ידוע, אלא הכל צפוי. כן, מי יודע מה זה לעשות כרצון איש ואיש בבית שבילים שתחתיה, למה דווקא הוא אומר בית שבילים שתחתיה? יפה, אמרתי שזה באחד השיעורים. כן. תראו, הרמה מפנוק הוא לא מה שנקרא, נמצא מתוך הנחה שאתה יודע בערך את כל, התורה, מזל שיש את היד יהודה למטה שמסביר. כן, שאתם, זה לא מסולם אצלכם. יש לך זה לפרש, יודע באמת את כל התורה ומסביר לך כל דבר. אבל מה הוא רומז בשני שבילים אפילו אני ידעתי. למה הוא רומז בשני שבילים?
זה המשנה.
המשנה, בדיוק, משנה שאמרתי לכם אותה פעם. שני שבילים, מה זה המשנה בשני שבילים? נכון, בדיוק. יש משנה במסכת טהרות שאומרת, יש כלל שאומר, ספק טומאה ברשות הרבים טהור. בסדר? זאת אומרת, אם אדם הלך ברשות הרבים ולא ידע אם נגע בטומאה או לא נגע בטומאה, אז ספק הוא טהור, בסדר? עכשיו, יש שני שבילים. אחד יש קבר, אחד יש קבר לרוחב השביל, ובשני אין קבר. אדם הלך באחד השבילים ולא יודע באיזה הוא הלך, מה דינו?
טהור.
נכון? כי ספק טומאה ברשות הרבים טהור, יפה. אחו שני אנשים, כל אחד בשביל אחר. כל אחד בא לבית דין, מה הדין שלו? טהור. אבל אחד ודאי טמא. אז השאלה, מה עושים איתם? אז זה נקרא שני שבילים. נעשה שאחד מהם ודאי תאמר, שניהם יגידו שהם תאורים והם באמת תאורים, זה החידוש פה. שהקדוש ברוך הוא משנה, תכף נראה את התשובה, אבל הקדוש ברוך הוא, התשובה היא שבאמת שניהם תאורים. יש שאלה מה קורה אם שניהם באים אחרי זה לבית דין ביחד, זה הקושיה במשנה. יש שם מחלוקת, מה קורה איתם? נכון, אבל לענינו, חבר'ה, לענינו זה מה שהוא רומז בזה שבילים. אז עכשיו אני אסביר לכם את תשובת, במקום אחר הוא מסביר את הממד הרביעי הזה, החמישי שאמרתי לכם, וביחד יש לנו תשובה, בוא נראה אם אמרתי את זה כאן, אם הבאתי את זה כאן, אם הבאתי את זה כאן במקרה, 10 מאמרות. כן, אני אקרא לכם את זה. 10 מאמרות, יש כתוב 2 בכל אופן.
2. מה ממש, מה?
אני לא אמרתי את התשובה, חמוד. אני רק מקריא לכם את המקורות, ואחרי זה אני אסביר את התשובה במילים שלי. טוב, אנחנו ב10 מאמרות, יש כתוב 2, צדיק, בצד שני. הוא מדבר על מה שנקרא קבורתו של משה. שקבורתו של משה, אתם יודעים שמי שעומד, אף אחד לא יכול לראות, מי שעומד למטה רואה את זה למעלה, מי שעומד למעלה לא רואה את זה למטה. בקיצור, זה כמו שני שבילים. זה משהו כזה שהוא עושה לב שהוא רוצה. כן. ובאמת הוא מתנסה לכל לראש, יותר מריאתם. בואו נמשיך קדימה. אני קורא עכשיו בעשרה מאמרות.
איפה?
בדרך כלל. אני עוד מעט יגיע לאמצע. ודוקדק.
נפגש שם.
כן. בואו נקרא מול החץ הקטן. בסדר? רואים מול החץ הקטן? לא ידע, פירוש לא הושלמה פעולתו עד היום הזה, והדוקדק ולא ידע, דרך אתה ידעתי אמור בעקדה, שאז נתפשטה הידיעה בהווה, הנרמז במילה אתה. הרי כתוב בעקדה, אתה ידעתי כי ראה אלוהים אתה, נכון?
כן.
עכשיו הוא יסביר לנו את המילים, אתה ידעתי, מזה נבין מה זה ידיעה אלוהית, מזה נבין תשאלת הידיעה הבחירה. זה הסדר שהולך להיות פה. אתה ידעתי, אמור בעקדה, שאז נתפשטה הידיעה בהווה, הנרמז במילת אתה, שאמר עליו כועד לכל זמן, והיא הזמנה בפועל, בסתו וכו'. והיודע בא מן לילה 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 ונער נערה כמובן בזור ופעמים יותר מה עת לאיתה וכו'. בואו נתפוס עוד טיפה קדימה. ומה שידעתי כבר כמו שנדבר במעלת המידות וחלק דן מזה מאמר, אני קורא לאט, כי הידיעה על דברת בני האדם הוא במה שיבחרו, ואם כן אין ידיעתו מכרחת, אף כאן בחר לשחוט ולא שחט. והוא הדבר שהיה גלוי לפניו יתברך, אולם אין צורך בידיעה אלא אצל הבחירה. עכשיו אני אסביר מה כתוב כאן במילים שלי, ותראו איך יש פה את המימד החמישי שאמרנו קודם, ולמה חשבתי שזה תירוץ, ואחרי זה ראיתי שזה לא תירוץ, עד שכן לא קראתי את המקור הראשון. מה אומר פה הרמה מפנו? תשימו לב, בואו ננתח את המקרה של העקדה. ותראו איך גם יש בחירה וגם אין בחירה. בסדר? יופי. ואחרי זה תראו, כמו שאמרתי, למה זה לא תשובה מלאה, וצריך לחבר לזה את הצד הלא אינטואיטיבי, כי זה אינטואיטיבי. תראו, אני שואל אתכם שאלה. היה יכול להיות שיצחק ישחט או לא? תחשבו טוב. היה יכול להיות ששחט? כן. אתה יכול להיות ששחט? לא יכול להיות. נכון. למה לא יכול להיות? לא, חכם. זה התשובה.
אז תחשיב את יעקב שיציל את...
לא. תשובות שחרידים יש לכם.
זה לא התכנון.
לא, תחשבו על הפשט. אני תמיד מדבר על הפשט. היה יכול להיות שיצחק ישחט או לא?
לא, כי הוא לא נשחט.
יופי. בוא תראו שלעולם יצחק לא היה נשחט. אם איזה אברהם היה בוחר לא לשחוט אותו, היה נשחט?
לא.
שהוא בחר לא לשחוט, כן לשחוט אותו, הוא נשחט? גם כן, סימן שלעולם הוא לא יכול להישחט.
אתה אומר את זה אחרי, מה?
זה לא משנה, לא עברתי בבחירה. מצד האמת, הקדוש הוא בנה את העולמות בצורה כזאת שיצחק לעולם לא יישחט. זוכרים את הממד החמישי שלי? הממד החמישי זה אמר שקדוש הוא בנה את כל התשובות. נכון? עכשיו, אברהם אבינו, שאתה עומד מהצד הראש, אברהם אבינו בא לשחוט את יצחק, נכון? עכשיו, אם הוא נבחר לא לשחוט אותו, אז ממילא הוא לא ישחט, הוא חכה לשחוט אותו, אז למה הוא לא ישחט? זאת אומרת, הקדוש הוא בנה פה תגובה לכל מקרה, נכון?
אז אין בחיר.
רק שנייה, סבלנות, תשתקו, תנסו להבין. עוד פעם, הקדוש הוא בנה תשובה לכל מקרה, נכון? אז הנה אתם רואים מה הוא מסביר לנו פה הרמה מפנו, שבאמת, ודאי שיצחק לא ישחט, זה ודאות שיצחק לא ישחט. בוא נגיד זה, הקדוש הוא יודע שיצחק לא ישחט, בסדר? עכשיו, זה לא משנה בכלל מה אברהם יבחר, אז החידוש הוא שוודאי שאברהם בוחר, אבל זה לא משנה את התוצאה בכלל. רגע, לא לשתוק עכשיו. זה לא משנה את התוצאה בכלל. אז זה השלב הרביעי שהסברתי לכם, אתם זוכרים? זה בדיוק מה שהסברתי לכם. שבסוף העולם זורם תמיד לאותו כיוון. אם תבחר א', אז יבוא אפשרות עולם מספר 17, ואז יבוא מלאך. אם הוא יבחר כן, לא לשחוט אותו, אז יבוא אפשרות מספר 16, לא יבוא מלאך. אבל בסוף, הקדוש ברוך הוא מראש יודע שיצחק לא ישחט, כי הוא לא יכול להישחט. כי כל מה שלא יבחר אברהם הוא לא ישחט. עכשיו, זה לא תשובה, אל תתפצו עליי. רגע, שקט רגע. שקט, פשוט שקט, זה התשובה, שקט. אנחנו עדיין בשלב הרביעי. אבל תבינו שהשלב הרביעי הזה הוא נצרך. כי השלב הרביעי אומר שכל האפשרויות קיימות, אתם מבינים? השאלה איזה אפשרות תופיע מהכוח אל הפועל, אבל זה לא תשובה, כי אני אשאל את השאלה המאוד מעניינת שלי, וזה האם השם היה יודע מה אברהם יבחר, לא מה יקרה ליצחק. כי אני נורא שהשם יודע מראש מה יקרה ליצחק, אבל לא ענינו שהוא יודע מה אברהם יבחר, זאת אומרת, איזה עולם הוא יבחר, זה לא ענינו, נכון? אז אם אלה הסברת לך, למרות שזו תשובה נפלאה לכאורה, והיא פתרה לך את הכל, בסוף תכלס, זו לא תשובה טובה, הבנתם?
מה התשובה?
עוד לא אמרתי אותה, אז לא יכולת להבין אותה.
מה שאמרת לפני.
אמרתי עכשיו בחדש את התשובה שקראתי להשלב הרביעי. רק הראיתי איך זה קורה בפועל.
שאנחנו לא קוראים את התוצאה, את הבחירה.
נכון, בדיוק. אבל עדיין על זה אני יכול לשאול שאלה תם, ולשאול, האם השם יודע איזה מהדרכים שבהם תגיע התוצאה, היא זאת שקרה בפועל, וזה אין לי תשובה. אז לא הרווחתי כלום, ברור.
זה ברור, ברור, רק שתי אופציות שיצחק לא ישחט ולא ישחט?
לגבי האפשרות של יצחק, כן. אני מניח שיש עוד אפשרויות, אז כבר זה גדל קצת יותר.
שלאברהם לא הייתה בחירה אם לשחוט אותו או לא?
לא, הייתה לו בחירה אם להחליט לשחוט אותו, אבל לא אם לשחוט אותו.
אז הוא מגדיל את האפשרויות בעצם לעשות משהו אחר.
נכון. לא, הוא לא מבחיר לו את האפשרות לבחור. הוא יכול לבחור מה שהוא רוצה, התוצאה תמיד תהיה אחת.
אז מתי שהוא גם יהיה עולם שהבחירה שלך גם תהיה מוגבלת?
הבחירה היא לא מוגבלת, רק התוצאה היא מוגבלת, זה לא סותר בכלל. אברהם היה לו התלבטות, זה לא כמו עם הילד שאמרנו קודם. אתם רואים את ההבדל העקרוני מאוד מאוד בין מה שאמרנו עכשיו לבין הילד של הרייבד? בילד של הרייבד הוא ידע מה הוא יבחר. פה הוא לא אמרנו מה הוא יבחר, אמרנו מה תהיה תוצאה. אם הוא יבחר א', התוצאה תהיה אותו דבר, וחבית התוצאה תהיה אותו דבר. אז עם אלה אין פה שום נגיעה בבחירה, יש פה נגיעה רק בתוצאה, מבינים?
זה לא בחירה ממש.
זה אבא של הבחירה ממש, כי הבחירה זה מה לעשות, לא מה יקרה. הבחירה המוסרית של אברהם זה אם לשחוט את יצחק או לא, נכון? אם להחליט לשחוט אותו.
בעצם הוא לא יכול לשחוט אותו.
הוא לא יכול לשחוט אותו, אבל הבחירה קיימת, אבל זה לא כמו עם הילד בכלל, זה בכלל לא דומה לילד. נכון, זה לא תשובה, לא בגלל מה שאתה אומר, אלא בגלל שאני שואל מה אברהם יבחר. זאת השאלה שלי אל השם, אתה מבין?
השם בעצם גרם לאברהם לבחור משהו הפוך.
לא! שם ירחם, לא!
הוא ראינו מלך משם, אמר לו, אל תעשה ככה, תעשה
הפוך. לא! הוא בחר תשובה, הוא לא נתן לו לעשות.
נכון,
הוא נתן לו סכין מפלסטיק.
הוא גרם לו לשחול סכין.
נתן לו אקדח עם כדורי סרק. סרק.
הוא לא גרם לו לשפוט את העגל
בסוף. מה זה קשור אבל? מה זה קשור העגל?
הוא גרם לו משהו אחר, מה שהוא רצה.
נכון, אבל הוא בחר אברהם.
אז השם מתערב פה בבחירה שלי.
זה חידוש שהשם מתערב במציאות, לא בבחירה. אתה לא מבין את ההבדל בין הבחירה לבין המציאות.
אתה יכול להחליט משהו, לבחור משהו.
המבחן של אברהם זה לא מה יקרה להתחת, זה מה הוא יחליט.
אתה מפליג את הכתף, הוא חטף לכך.
אבל אתה
בחרת.
הוא לא מתערב לך בבחירה, הוא מתערב לך בתוצאה.
בדיוק.
אבל אתה שאלה שהוא גם מתערב בבחירה.
אני אומר, עדיין, זה לא עונה לי, כי אני שואל, אז עדיין הוא יודע מה איתך, הוא לא יודע מה איתך.
אתה בוחר להיות שחקן
גדול. חבר'ה, אני אחרי את השיעור הזה, יאללה.
בוא נמשיך קדימה,
זה השיעור הזה, אמרנו
את
זה.
אבל,
זה נכון. עכשיו אני מתחיל להבין למה כל שנה אני צריך לתת שיעור השלמה עכשיו. תמיד מגיעים לנקודה כזאת שכבר, מצד שני, כל היום שבוע ואחר לזה את התשובה. אני עושה שיעור השלמה. בוא נעבור, אתם יודעים, בוא נעשה כזה, בוא נמשיך לתשובה כי אנחנו קצרים בזמן ובסוף לא נגיע לתשובה. ובשבוע הבא, אם תרצו, נעשה השלמה. נעשה כאילו, עוד פעם, תשאלו שאלות על זה ונעשה השלמה. אז מי שיבין עכשיו בסוף השיעור הזה, טוב, מי שלא, שבוע, אני גם אתן לכם שאלה מהשוט וגם נעשה השלמה. אם זה ילך מהר ההשלמה, מה שבטח לא, אז נגיע לשאלה. אם לא, אז נעשה את השלמה. טוב, עכשיו בוא נגיע לתשובה. והתשובה, אני חוזר אותם, היא לא תשובה אינטואיטיבית. היא תשובה בשכל, אבל היא תשובה טובה, וגם אני יכול להסביר לכם למה היא טובה. מעבר לזה שאני יכול להסביר לכם את התשובה, למה היא תשובה נפלאה. אבל יהיה לכם קשה לקבל את זה כי זה לא אינטואיטיבי. אתם צפים עדיין לתשובה בסגנון של הרייבי, אתם מבינים? מן לא, מי אמר לו? יפושים.
אני לפעמים, התשובה שלי תאבד אותו מהתשובה של הרייבי.
כן, אבל עדיין אינטואיטיבית, לכן היא לא טובה. היא רק מסבירה...
של התשובה השלישית של...
הרביעית היא גם אינטואיטיבית ברמה מסוימת. כן, אתה מבין, העולם נהיה מאוד פשוט. הרמב״ם, התשובה היא אומרת שאברהם יכול לבחור, אבל לא שולט על התוצאה. זה מאוד אינטואיטיבי, רק זה לא עונה לי את השאלה.
הקדוש ברוך הוא יודע, זה שאתה לשאול.
הקדוש ברוך הוא שאלה, אם הוא יודע מה יקרה, כן, אבל הוא לא יודע מה אברהם יבחר.
הוא לא יודע מה אברהם יבחר?
זאת השאלה שלי, חכם.
זה כולם שאלת הידיעה והבחירה.
אני מזכיר שאנחנו, מה שקרה, אנחנו כל הפעם מנקזים את השאלה למקום יותר צר, אבל היא עדיין נשארת.
אין סוף תשובות נהיה לי גם.
לא, אין לו סוף תשובות. יש עוד אחת שאני מכיר לפחות. לא אין סוף. חבר'ה, אתם רוצים לגמור את זה? כי אנחנו לא נגמור את הנקודה. טוב, עכשיו אני אסביר לכם את התשובה. אל תפלו לי מהכיסא. טוב. אוקיי. צריך להבין... לא, אני חושב שבאמת צריך להבין את זה, להמשיך אותם בנק, אני לא אגמור את זה, זה צערי. בוא נה, אני ממשיך, אבל אני אתחיל להתייאש מהיכולת שלי. טוב, אז כמו שאמרנו בהתחלת הרמה שקראנו, הטעות בגישה לפתרון היא שאתה מנסה להתחיל מהעולם. עכשיו, בוא נעשה רגע סדר ונראה מה יש לנו פה, מה שנקרא. תראו, למעשה יש פה קונפליקט בין שתי עובדות שכל אחת אמיתית בצד עצמה, נכון? עובדה ראשונה זה שכבר אמרנו בשיעור הקודם, שאנחנו יודעים שיש בחירה חופשית נקודה. זה הנחת עבודה, גם הוכחנו את זה בשכל, גם זה מקור, כל התורה בנויה על זה, אנחנו גם מרגישים את זה. אז אם אלה, זה שיש בחירה זה עובדה נקודה, בסדר? מצד שני אנחנו מבינים, באופן שכלי, מתוך הכרת המושג אלוהים, שלא יכול להיות שיהיה איזה חיסרון באשם, אם אלה הוא חייב לדעת, נכון? עכשיו, כמובן שאתה עכשיו מאמת בעין שתי אמיתות סותרות, אז מישהו צריך לוותר, נכון? אין מה לעשות, ככה זה עובד בחיים. אתה חייב ללכת, או שאתה אומר כמו הרמב״ם אומר, אני לא מוותר לא על זה ולא על זה, לא יודע, אני יודע שככה שלום. זו התשובה שלו. למרות שאנחנו נראה בהמשך שהתשובה שלו היא הרבה יותר אינטליגנטית. אבל לכאורה זאת התשובה שלו. כל האחרים שניסו לענות על השאלה, הם אמרו, אוקיי, אנחנו נקופף מישהו, נכון? כולם ניסו לקופף את הבחירה. למה? כי מצד העולם הפשוט שלנו, אז הידיעה האלוהית היא ודאית. זאת אומרת, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא ידע משהו. אז ממילא שאתה עכשיו עושה קונפליקט בין הידיעה והבחירה. אז כל התשובות שראינו עד היום הם כופפו את הבחירה. התשובה הראשונה לרייבד, מה היא עשה? אמרה, באמת לילד אין בחירה, נכון? קיבלו את הידיעה האלוהית בתור אמת, ואמרו, אז כנראה אין בחירה. אלא מה, תרוצים, איך כאילו יש בחירה, נכון? זאת אומרת, כולם לקחו את הידיעה בתור האמת היותר חזקה, כי היא למעשה נוגעת להשם, נכון? ואת הבחירה בתור האמת היותר חלשה ואותה דחו הצידה, ברור עד כאן? לא. אומר הרמה, זה נכון שאתה מסתכל מלמטה למעלה, מצד העולם. כשאתה מסתכל מצד הנשמה, מצד האדם, מצד קבלת חכמים, אז אתה רואה שבאמת המושג האמיתי זה הבחירה. ואת מה שאנחנו נעשה, אנחנו נזיז את הידיעה ונשאיר את הבחירה, בקונפליקט. עכשיו, למה זה לא אינטואיטיבי? כי המושג ידיעה צריך להבין מה קורה שמזיזים אותו, שמזיזים אותו זה נגד האינטואיציה. אבל אנחנו נראה שבחינה שכלית זה תשובה הרבה יותר, לא הרבה יותר, זה תשובה אמיתית ובכלל לא, בוא נגיד, אפשר להסתדר איתה, רק היא לא אינטואיטיבית. אז אנחנו מסבירים שלמעשה המושג האמיתי זה מושג הבחירה, לא מושג הידיעה. הכל בחירה פה. עכשיו נעבור עוד שלב, ואני חושב שבזה אחרי זה, טוב, אני ממש עצוב מהזה שאני לא יכול לגמור עכשיו את הנושא, כי זה מעצבן נשאר באמצע. בכל מקרה, בוא נראה רגע שמושג הבחירה בעצמו, גם בלי הידיעה הוא מושג לא הגיוני. תבינו מה אני אומר עכשיו. תראו, כל הזמן אנחנו אומרים, יש פה שאלת הידיעה והבחירה, ובאמת זה לא נראה, יש פה רק שאלת הבחירה. כי הבחירה בעצמה היא דבר לא הגיוני. יש מושג בחשבים שקרא פונקציית רנדום. מה זה פונקציית רנדום? אתה רוצה לתכנת משחק פוקר, אתה אומר, למחשב, תן לי מספר אקראי בין 1 ל-13, והמספר שיצא לך זה הקלף. בסדר? וככה אתה מחלק קלפים. אז עכשיו, איך המחשב? אז המחשב מוציא לך מספר אקראי, אבל באמת אין מספר אקראי. מה עושים? אני בעצמי כתבתי פונקציית רנדום פעם. אתה לוקח את זה נתון, נגיד, מספר הפעמים שמאדם לחץ על המקלדת בחצי שנה האחרונה, כפול היום בחודש חלקי 18,747 בחזקת השנה. בסדר? זה מודולוס 12, זה מספר אקראי, בסדר? עכשיו, זה באמת, לגבי המשתמש המסכן, זה ודאי מספר אקראי, כי זה נתון שאתה לא יכול לשלוט עליו. אבל מצד האמת זה לא מספר אקראי, כי הוא חושב על פי נתונים קבועים. זאת אומרת, תמיד זה מספר הפעמים שמאדם לחץ כפול היום בחודש חלקי לא יודע מה, נכון? במילים אחרות אי אפשר ליצור פונקציית רנדום. זאת האמת. כי מה זה פונקציה אקראית? זה אומר שאתה מכניס רכיב שהוא לא הגיוני. אבל העולם בנוי רק בצורה הגיונית. אז לכן מחשב לא יכול להוציא באמת מספר אקראי. כי אין דבר כזה אקראי. כי מה שאתה תכנית זה פשוט בתוכנת, זה לא אקראי. זה רק המון משתנים מוזרים שאתה לא יכול לשלוט עליהם. ברור העיקרון. אז יוצא שמושג הבחירה הוא לא הגיוני בכלל. אין אקראי, אתם מבינים? אין שום דבר. למה אני, תראו, זה החילונים טוענים את הטיפשות הזאת עד היום הזה. אני אומר, תראה, זה שאני עכשיו מרים את הכוס ושוטה, זה לא בחירה חופשית. זה מהפץ הגדול, המולקת וסטרוב כזה, לא שאני חייב לעשות את זה. כי באופן רציונלי, למה אני שוטה? כי אני צמא. למה אני צמא? כי לא שתיתי מים. למה שתיתי מים? כי לא יודע מה. אם אתה יודע מספיק אינפורמציה, אתה תגיע תמיד לסיבות המוחלטות שגרמו למשהו לקרות. רק אנחנו, בגלל שאנחנו חלושי אופי. ואין לנו מספיק שכל, אז אין לנו מספיק אינפורמציה. כמו עם הפונקציית רנדום הזאת שמחלקת כל מיני נתונים שהם לכאורה אקראיים. אבל אם זה שמקליד על המקלדת היה יודע בדיוק איך הפונקציה עובדת, זה לא יהיה לתשובה, רק אין לו אינפורמציה. אז אותו דבר, לנו אין אינפורמציה מספיק טובה בשביל להבין למה אני שותה את המים. אבל אם היה לי מספיק אינפורמציה, הייתי יודע איך מהמפץ הגדול כבר התגלגלו הסיבות בצורה כזאת שעכשיו זה חייב לקרות, מבינים? אבל כיוון שאנחנו אנשי התורה מאמינים בבחירה חופשית, אז המושג בחירה חופשית בעצמו הוא לא הגיוני. זאת אומרת, השאלה האמיתית היא בכלל שאלת הבחירה, שאלת הידיעה הבחירה היא שאלת הבחירה. זאת השאלה האמיתית. מבינים?
לא.
לא.
מה זה לא הגיוני ואז זה השאלה?
העולם זה לא מחשב אבל, מה?
העולם זה כן מחשב. תקשיבו. תראו, בואו אני אסביר עוד פעם. אני בא להגיד שלכאורה יש פה שאלת הידיעה והבחירה, ובאמת יש פה רק שאלת הבחירה. זה מה שנראה בהמשך. או אני אגיד את זה קודם בצורה, בוא נגיד שהיא יותר קלה להבנה. שאלה, הבחירה בעצמה היא קושייה לבד, בסדר? לא צריך את הידיעה, בשביל לעשות קושייה על העולם, לא צריך את הידיעה בכלל. הבחירה בעצמה לא הגיונית.
למה?
זה מה שהסברתי עכשיו בריחות, במשך 10 דקות רצוף. שכל דבר בעולם הוא רציונלי, יש לו סיבות, אתה מסכים? יופי. זאת אומרת, זה שעכשיו אני עוזב את זה, יש לזה סיבה. למה? כי אני עצבני. בא לי לזרוק את זה למישהו פרצוף, נכון?
כן.
למה אני עצבני? כי לא אכלתי. למה לא אכלתי? כי חתולים ברחו, ולא היה לי עכברים. בסדר? לא יודע למה. ככה.
ואין סוף, אין סיבה.
תגיע בסוף לאיזה נקודה שממנה אתה תבין כל דבר שקורה, נכון? אז באמת אין לי בחירה. רק אני מדמיין שיש לי בחירה, נכון?
מה? לאדם עצמו יש פה נפש אלוקית.
תראי, אתה משתמש הרבה סיסמות של דתיים. איזה נפש, איזה אלוקית, על מה אתה מדבר? מדברים פה עם שכל, לא עם סיסמות של דתיים.
גם המדע אומר.
מה אתה מרוויח? לא מסברת לי, תסביר לי באופן רציונלי איך יש בחירה, אתה יכול?
רציונלי?
כן. השאלה האמיתית, הרי השאלה שאנחנו חושבים לתת את הבחירה, שאלה רציונלית. לשיטתך אני אגיד, יש בחירה אלוהית מצד הנשמה המופיעה בהוויה, הנה יש לך תשובה נהדרת, נכון?
לא, אתה אדם דתי, יש לך צלם אלוקים, בתוך זה יש לך גם
אדם נפשי. אז למה אני צריך את כל השאלה הזאת? אני אגיד, בתוך אדם דתי, אלוהים יודע הכל, כולל את זה, זה תשובת הרמב״ם בזמן התופה שלה, וגמרנו. אז מה זה, אז חזרנו לתשובת הרמב״ם.
אבל זה העולם סופי,
רק שנייה, לפי שאתה חזרנו פשוט לתשובת הרמב״ם. אז מה אני צריך את כל המהלך הענק הזה? אז תגיד, תשמע רבה, איזה אחרתי, אני לא יכול לשאול שאלות על אלוהים, שלא. כל הזה שאנחנו מנסולים את השאלה זה מצד תפיסת עולם שלא מסתמכת עכשיו על אמונה דתית חסרת שכל. אתה מבין? אחרת מה עשינו את כל השיעור הזה?
הרב הזה של הסביר.
כן.
לפי מה שאמרת עכשיו, השיטה שכל דבר שקורה הוא תוצאה של כל האדם החוץ הגדול.
זה היגיון.
אז אין הרבה ממדים, כי כל דבר שקרה היה מוכן
לקרות. לא שאתה מבין, שכח רגע מהממדים. שכח רגע מהממדים, זה לא קשור בכלל לנושא. אתה מבין למה הבחירה היא לא הגיונית? זה הנושא
שלי,
זה
למדה את
זה
נושא.
מי אמר שהעולם חייב להיות הגיוני?
מה?
מי אמר שהעולם חייב להיות הגיוני?
אני חוזר למה שהחבר שלך אמר. אנחנו עכשיו מטפלים בשאלת הדבר הבחירה עם השכל, נכון? אתה רוצה לטפל בזה באמונה מיסטית שקיבלת מסבא שלך? זה מצוין, זה לא הנושא שלה, אז חזור לשיבת הרמב״ם. מה עשית פה? עשינו את כל הסיבוב של להגיד את זה לדיוק את זה יותר, אז בוא נתחיל עכשיו.
מה שאתה אומר עכשיו, המדע קבר את זה לפני...
מי?
המדע.
נכון.
זהו, כבר לא אומרים ככה.
שמה?
את הדטרמיניסטיות הזאת ש...
לא, הרציונליזם הוא דטרמיניסטי. רק המדע, בגלל שהפיזיקה היא לא מדע רציונלי, היא מתבססת על החיים, אז היא גילתה שהחיים לא הגיוניים. אבל הבחירה היא לא הגיונית, נכון, זה מה שאני אומר, הבחירה היא לא הגיונית. זה בדיוק מה שאני בא להסביר, שהשאלה ההגיונית היא על הבחירה ולא על הבחירה והידיעה, זה מה שאני אומר.
רגע, זה סופי סופו, כאילו כל, אתה אומר שעולם סופי.
מה הקשר?
כי כל הזה שלי זה מוגבל, כאילו כל הבחירה שלי מוגבלת.
מה הקשר? אני אומר עובדה אחת פשוטה, שבשביל לעשות קושיות אתה לא צריך לתת את זה בבחירה, מספיק לך את הבחירה בשביל לעשות קושיות, אתה מבין מה אני אומר? כאילו יש פה שאלת הידיעה והבחירה, שרק שאתה עושה קונפליקט ביניהם, אני אומר, לא צריך קונפליקט, הבחירה לבד היא כבר קושיה מספיק גדולה. כי הבחירה לבד היא לא הגיונית, גם בלי הידיעה, נכון? אתם מבינים את זה?
שתי הקושיות. הרב קודם מסביר את הקטע עם הסיבה, שכל דבר יש לו סיבה, עד שזה משהו מוכר. קיצור, נמשיך משם.
אני בסך הכל מנסה להגיד עובדה מאוד פשוטה, שהבחירה לבד היא קושיה כבר, בלי הידיעה. המושג בחירה הוא בעצמו קשה. אתה מבין את זה?
בגלל מה שאמרת שהסיבתיות שהיא...
כן, כי לפי מה... הבחירה בעצמה היא נובעת מסיבות, אתה מסכים?
כן.
אני מדבר איתך כי אני רוצה להסביר לך משהו. למה אני רוצה להסביר לך משהו? כי אני אוהב את השם. למה אני אוהב את השם? כי אני משיגנר. בסדר? אז הסיבה זה בערך כי אני משיגנר. כמו שאני אתכם בשיעור ספקנות פעם. אתה זוכר את התרגיל הזה? שכל מה אמרתי למה, 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 למה? וראית שבסוף אתה נתקע, נכון? אבל הרעיון הוא שכל, אחרי כל דבר יש סיבה. אז אני אסביר שמושג הבחירה הוא בעצמו לא הגיוני, כי הוא סותר את הרציונליות, אתה מבין את זה? יופי, בוא נמשיך. אז עכשיו, בוא נחזור לתשובה, תראו, לאור הזמן, אני פשוט אסביר לכם את התשובה. הפעם הבאה בעזרת השם, אנחנו נסביר את זה מחדש בצורה ברורה, לאט לאט, עם הרבה דוגמאות שהכל יהיה ברור. אני אסביר לכם עכשיו את התשובה. אז התשובה היא בעצם הגדרת המושג ידיעה. זה מה שהרמה מפנו מסביר. הרמב"ם אומר שמושג הידיעה הוא הרבה יותר נמוך ממושג הבחירה. באמת יש רק בחירה. יש את הבחירה האלוהית, יש את הבחירה האנושית. הבחירה היא בעצמה לא הגיונית, כבר אמרנו את זה קודם. אין היגיון בבחירה, אתם מבינים? כי הבחירה זה אומר שיש פה איזו החלטה שהיא לא רציונלית, נכון? זה נקרא בחירה. היא לא תלויה בסיבות קודמות. עכשיו, הבחירה... מזה אנחנו מתחילים. הידיעה, הגדרת המושג ידיעה. עכשיו אנחנו מגדירים את המושג ידיעה אצל הקדוש ברוך הוא, לפי הרמה מפנו, לפי כוכבי ישראל, לא לפי הרמה מפנו. הידיעה זה התגובה של הקדוש ברוך הוא לבחירה האנושית על בחי הבחירה האלוהית. אותו, זה הגדרה. המושג ידיעה משמעותו, התגובה של הקדוש ברוך הוא לבחירה האנושית על פי הבחירה האלוהית. עכשיו אני אסביר את זה. אני אסביר את זה. תראו, גם לדוגמה של יצחק. הכל מתחיל מהבחירה האלוהית. הבחירה האלוהית היא להעמיד את אברהם לניסיון, נכון? עכשיו, כמו שאמרנו, אם אברהם יבחר א', יקרה א', אם אברהם יבחר ב', יקרה ב', נכון? לתגובה הזאת קוראים ידיעה. ידיעה זה לא ידיעה, מה שקרה ידיעה קרה, תיאורטית, אובייקטיבית. לידיעה זה סוג של פעולה. דרך אגב, בדיוק זה מה שהרמב"ם מסביר במורה נבוכים. הוא מסביר שהידיעה... היא לא תואר על עצמותו, אלא פעולה כמו כל הפעולות שלו. זה בדיוק מה שהוא התכוון. הרמב"ם מתכוון לכל הרוחניות. רק הוא אומר את זה כמו שהוא אומר, זה טוב פתר לעצמו. הוא מבין מה הוא אומר, חוץ מזה אף אחד לא מבין. הידיעה משמעותה פעולה. זה החידוש פה. זה לא ידיעה קרה אובייקטיבית. תראה, אני אשאל גם את השאלה הבנאלית אם השם יודע באופן אובייקטיבי. אני אשאל את זה, אני לא אתחמק מזה. אבל תבינו את המושג ידיעה. המושג ידיעה זה פעולה אלוהית. זה לא משהו קרה אובייקטיבי, זה פשוט פעולה אלוהית. עכשיו, לא לשאול עכשיו. עכשיו בוא ניקח, תבינו, שכל מקום שכתוב בתורה ידיעה, או השם יודע, או שאלת ידיעה והבחירה, באמת הכוונה שהשם מגיב לבחירה בצורה X, זה נקרא ידיעה. בואו ניקח דוגמה אחת מהתורה ותראו מה שאני אומר. כתוב, למשל בספר שמות, כתוב וידע אלוהים, על בני ישראל שהוא הולך להציל אותה, כתוב וידע אלוהים, כתוב בתרגום אנקלוס, כתוב, אמר בממרי למפרקון השם. זאת אומרת, איך אונקלוס מבין את המושג וידע אלוהים? הוא לא מבין את זה במובן שאלוהים ידע פתאום מה קורה. אלא שהשם החליט לגאול אותם, זה נקרא שהוא ידע. אתם מבינים? זה שהשם פעל, הפעולה האלוהית זה הידיעה. זה מה שהסביר הרמב"ם מפנו בפסקה שקראתי לכם. שאברהם, כתוב, אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. זאת אומרת, המימד הזה של יראת אברהם, זה מה שעכשיו אני פעלתי. זאת אומרת, אני פעלתי פה את המציאות הזאת שנובעת מתוך היראה שלך, אתם מבינים? אתה ידעתי, כלומר פעלתי. פעל, לא לשאול עכשיו שאלה. אז לכן, המושג ידיעה היא למעשה פעולה. זה התגובה האלוהית לבחירה, אתם מבינים? לכן, אין לך קושיית הידיעה ובחירה. אתם אני אשאל את השאלה הבנלית ואני אענה עליה, אני אומר, בזה נגמור להיום. למעשה יש רק בחירה, אתם מבינים? אין ידיעה ובחירה. התשובה היא אין ידיעה. זאת התשובה. אני זורק את הידיעה, אין ידיעה. במובן שאתה חושב, יש רק בחירה. הבחירה גוררת תגובה אלוהית, והתגובה אלוהית קוראים לה בעברית ידיעה. לכן הידיעה היא הנמוך, המסכן, זה שאנחנו זורקים אותו, והבחירה היא האמת. לכן שאתה אומר שלא תגידה בחירה, אתה אומר אין ידיעה, יש רק בחירה, והקושיה היא רק על הבחירה בכלל, אתם מבינים? עכשיו אני אתן לכם עוד דבר אחד, ובזה נגמור, ואל תתקיפו אותי, כי אני לא יודע אם נמצא בחלום. אז מי קצת תפוץ עליי עם קושיות? אני אסביר לכם את סוף התשובה, ואני אומר, פעם באה אני ארחיב ואני אסביר את זה. תראו. לכאורה, כיוון שזו תשובה לא אינטואיטיבית, לא אמרתי לכם כלום. משאל אתכם שאלה חדשה, זו שאלה הבחירה, נכון?
כן.
אז קודם הידיעה, הבחירה אמרתי טוב, אז צמצמתי את זה עוד. אמרתי טוב, זה לא שאלת הבחירה, זה רק שאלת הבחירה. נו, אז מה התשובה על הבחירה? מבינים? עכשיו אני אסביר לכם למה זו תשובה טובה ולמה לא צריך, זה לא בעיה בכלל. כי מושג הבחירה מצד עצמו הוא מושג שאני, יש לי בו ודאות אינטואיטיבית, יש לי בו ודאות חיים. רק אני לא מבין איך זה עובד, נכון? אל תרנו לי, אני שואל נכון בשביל שתגידו כן. עוד פעם. תקשיבו מה אני אומר, תנסו להבין. מושג הבחירה מצד עצמו, כמו שהסברתי אותו קודם, הוא באמת קושייה רציונלית, נכון? אבל למרות שהוא קושייה רציונלית, יש לי ודאות איתו, ואני מבין איך זה עובד, רק אני לא מבין איך זה מסתדר בעולם הפיזיקלי שלנו. שאלות כאלה יש לי בערך מיליון. למשל, כל השאלות הפיזיקה, פרדוקס אכילס והצו, כל הדברים הקלאסיים שמחברים בין הסוף לבין הסוף, הם כולם כאלה, נכון? זאת אומרת, יש, השאלת הבחירה היא אחת מאוד המון שאלות שנובעות מתפיסת העולם המצומצמת של, של היצור האנושי במצבו המוגבל, נכון? אז יש עוד שאלה כזאת. אבל שאלת הידיעה היא שאלה, שאם היא הייתה השאלה האמיתית, היא שאלה הרבה יותר קשה, איך השם לא יכול לדעת? אז מה עשיתי? לקחתי קושייה שאין לי שום תשובה אליה, אני לא מבין אותה, היא לא רציונלית, והחלפתי, לא החלפתי, אבל צמצמתי אותה לשאלה שהיא באמת שאלה אינטואיטיבית, אבל היא לא שאלה פסיכלית בכלל, כי בשכל כבר הוכחנו באחת השאלה של בחירה. בשכל אני מבין שיש בחירה, ואני מבין איך הכל נובע מהבחירה, ואני מבין איך הידיעה האלוהית היא נובעת מהבחירה. עכשיו, אני לא מבין את הבחירה טוב, נכון, אתם צודקים, אז מה? גם את הדבר אני לא מבין טוב, אז מה הבעיה שלך? זאת אומרת, מה התשובה? התשובה היא, קודם נגיד את התשובה, אחרי נגיד למה היא תשובה טובה, ואני אומר, פעם הבאה אנחנו נעשה את זה חזרה. התשובה היא שיש לך בחירה. שאלת הידיעה והבחירה, תשובה אין ידיעה, יש בחירה. זאת התשובה. ומה שאתה קורא ידיעה זה פשוט הבחירה שלך. למה זה תשובה טובה? כי הסברתי כבר, את השאלה של הידיעה האלוהית, היית יכול לשאול על הבחירה לבד בלי הידיעה האלוהית. זאת אומרת, אם אני יכול לבחור, סימן זה נגד אלוהים, נכון? אז בוא עכשיו את הידיעה האלוהית. אז בוא, אלוהים לא יודע. אלוהים עכשיו נותן לי לעשות מה שהוא רוצה, סימן שהוא לא, זה לא מה שהוא רוצה, מה שאני רוצה, סימן זה לא מה שאלוהים רוצה, נכון? אז איך אלוהים נותן לעשות משהו נגד רצונו? כל הבחירה המושג לא הגיוני, אתם מבינים? אז אני נשאר עם המושג בחירה לבד, ואין שאלה יותר. כי השאלה רק אחרי, טוב, בוא נגמור פה, נמשיך שבוע הבא בעזרת השם.